שלום לכולם, בעזרת השם יתברך, אני רוצה לדבר היום על נושא מאוד 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 חשוב, שהרבה מתלבטים, הרבה מתחבטים, אין להם תשובות, אין להם מענה, והרבה מבולבלים, יש גם הרבה בלבול. לצערנו הרב, חז"ל אמרו במסכת סנהדרין בדף צדיק זין, וגם במסכת סוטה בדף ממתת עמוד שני, שבעקבות המשיח, האמת תהיה נהדרת, יהיה קשה לדעת מי דובר אמת, הרבה אנשים לא יגידו את האמת, וגם אם יגידו, יגידו את זה בהסתייגות, יגידו חצאי אמיתות, אבל אנחנו היום רוצים לעשות סדר בדברים, לגבי הסוגיה של גדולי ישראל בנושא החיסונים. הרבה אנשים שואלים אותי, הרב קניאבסקי אמר, הרב שלום כהן אמר, גדולי הדור שאמרו שכן להתחסן וזה חשוב, וצריך לשמוע על הרופאים וכן על זה הדרך, אז איך כביכול אפשר לבוא ולהגיד דעה אחרת? איך אפשר לבוא ולהביע דעה אם גדולי הדור אמרו? הרי אנחנו יודעים שיש לנו כלל בתורה, שכתוב בתורה הקדושה, ועשית ככל אשר יורוך. אם יש ספק בהלכה, שואלים את גדולי ישראל, שואלים את גדולי הדור, או את חכמי הסנהדרין בזמן שהיה בית המקדש, ועד שואלים, יש ספק, כשיש ספק, שואלים, מקבלים תשובה, וככה עושים, ועשית ככל אשר יורוך. ואומרת התורה, לא תעשו מדבריהם ימין ושמאל. אומר רשי, אפילו אם החכם אומר לך על ימין שזה שמאל, ושמאל שזה ימין, אתה חייב לשמוע לו. אז איך זה מסתדר? איך אפשר לבוא ולהביע דעה, ולהגיד את ההפך הגמור כביכול? האם זה לא זלזול חס ושלום בגדולי ישראל? האם אנחנו לא חולקים? האם אנחנו לא עוברים עבירה בכך שאנחנו אומרים את הדברים? אז אנחנו עכשיו נעשה סדר בדברים, רבותיי, עם המקורות ההלכתיים, עם כל הדברים שאפשר לבדוק אותה, עם כל הנתונים, עם פסקי בית הדין, אנחנו נראה את הכל, אתם תצפו בהכל, אני מבקש, זה נושא מאוד מאוד חשוב, תעבירו את הדברים, גם לרבנים, גם לתלמידי חכמים, גם לגדולי הדור, לא תמיד הם יכולים לראות את הדברים, לכן אני מבקש לעשות עכשיו סדר, אנחנו נעבור צעד אחרי צעד, ואנחנו נראה את כל ההשתלשלות של כל הנושא של החיסונים, לגבי הזווית היהודית וגדולי ישראל. עוד קודם כל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, לגבי הכלל ועשית ככל אשר ירוך, זה נאמר רק על חכמי הסנהדרין. חכמי הסנהדרין היו בקיאים ב-70 שפות, היו בקיאים בכל התורה כולה, היו יושבים בלשכת הגזית בירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, ורק כשהם היו מוציאים פסק הלכה, אז באמת על זה נאמר ועשית ככל אשר ירוך. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו כלל, יש לנו ספר הלכתי שנקרא שולחן ערוך. למה זה נקרא שולחן ערוך? מכיוון שכל ההלכות שם מסודרות, כמו שאדם מגיע למסעדה והשולחן ערוך, והוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא רק יושב ומגישים לו, הוא לא צריך לתרוח, לא לשטוף כלים, לא שום דבר, כך השולחן ערוך זה בעצם ספר הלכתי שקיבץ את כל פסקי ההלכה, והכל מוכן, רק תפתח, תקרא ותלמד. מי שכתב את הספר הזה קוראים לו רבי יוסף קארו, והכינוי שלו זה מרן, מרן ראשי תיבות 200 רבנים נסמך. יש לנו כלל, בהלכות ספק ברכות להקל, לדוגמה, האם אני עכשיו צריך לברך על דבר מסוים, האם אני צריך לברך או לא צריך לברך, יש ספק עכשיו בהלכה, צריך לברך שהכל נהיה בדברו, בורא פרי האדמה וכן על זה הדרך, אני מסופק, אני לא יודע אם צריך לברך, לא צריך לברך, אז יש לנו כלל בהלכה. גם אם מרן השולחן ערוך, מי שחיבר את השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, זכר צדיק וברכה, ואפילו עוד 100 פוסקים יחד איתו, אומרים שצריך לברך, אם יש פוסק אחד שחושש, ואומר שיש פה ספק, לא מברכים ופוסקים ספק ברכות להקל, אפילו נגד דעת מרן השולחן ערוך. אפילו נגד דעת מרן השולחן ערוך רבי יוסף קארו, ואפילו אם יש עוד 100 פוסקים יחד איתו, אנחנו אומרים, שב ואל תעשה עדיף, ספק ברכות להקל, מכיוון שאם אני אוציא שם שמיים לבטלה, זה איסור חמור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשב, זה אחד מהאיסורים בעשרת הדיברות. אז זה לגבי הכלל הזה. אז אם לגבי הלכות ברכות, בעניין ספק ברכות להקל, פוסקים אפילו בדעת יחיד, ומבטלים אפילו את דעת מרן השולחן ערוך, שכל העולם חייב לשמוע להוראותיו, ואפילו 100 פוסקים בדעתו, עדיין אנחנו חוששים בספק ברכות להקל, קל וחומר, בנו של קל וחומר, שמדובר על פיקוח נפש, ועל ספק פיקוח נפש, שדוחה את כל התורה כולה, ולכן אנחנו עכשיו נברר את הדברים, ונסביר את הדברים בטוב טעם ודעת, גם בהיבט נפש, ההלכתי. עוד דבר מועי ורבותיי, כשאנחנו חולקים במרכאות שרוצים להציג את זה, כאילו אנחנו מביאים דעה, אז אנחנו חולקים, אנחנו לא חולקים על שום דבר. גדולי הדור שפסקו דבר, אם הם פסקו את הדבר, הם פסקו בהתאם לנתונים שהוצגו לפניהם. חז"ל אומרים, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אנחנו לא באים לערער על גדולי הדור, ואנחנו לא באים לחלוק על הפסיקה. אנחנו באים לומר, שגם אם נפסקה הלכה, בכל תחום, לאו דווקא לגבי החיסונים, אם יש ספר מסוים שהרב לא ראה, אם יש עדויות חדשות, אם יש הוכחות חדשות, אפילו ספק, חייב לבדוק, חייב לברר, אפילו הסנהדרין, שהם היו הרשות השופטת המובהקת ברמה הגבוהה ביותר, שהיו בקיאים בכל התורה, היו יודעים את כל ה-70 שפות, כמו מרדכי היהודי, אפילו אם הם פסקו פסק, ועדיין, יש פתאום ראיה חדשה שהתגלתה, יש עדות חדשה שלא נגבתה, חייב לבדוק ולשמוע את הדברים בבית הדין, ולעיין בדברים עדק היטב, היטב עדק, בפרט שמדובר פה על פיקוח נפש. ולכן, אנחנו לא באים ואומרים שמה שגדולי הדור אמרו בעניין החיסונים, זה לא נכון, מי אני קטונתי, אני אפר לרגליהם שיבוא ויביע דעה. אני רק בא ואומר שיש נתונים שאנחנו נציג היום בסייעתא דשמיא, שבוודאי ובוודאי הם לא הוצגו בפני גדולי הדור, ובוודאי שאם הם יראו את הדברים, הם יכולים לחזור בדבריהם ולשנות את הפסיקה, כמו שיש הרבה דוגמאות שאני יכול לתת, שמרן הרב עובדיה יוסף לדוגמה פסק משהו מסוים, ואחר כך הוא חזר בו בגלל שהוא ראה עוד ספרים ועוד פוסקים ועוד כמה דברים שהתבררו לו, ולכן הוא חזר בו, ואני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות, והרבה דוגמאות כאלה היו במהלך כל ההיסטוריה. עוד דבר מורי ורבותיי, אנחנו יודעים שאנחנו נקראים יהודים, יהודים למה? משום שאנחנו נקראים על שמו של יהודה, יהודה בן של יעקב אבינו. למה אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה? כי יהודה הודה באמת, באו ואמרו לו שהקלה שלו תמר זינתה, חס ושלום, והיא הייתה בת כהן, לכן הוא פסק, אם זה כך, הוציאוה ותשרף, כך על פי התורה. אז באמת הוא צדק או לא, לכאורה על פי הנתונים שהוצגו בפניו, הוא צדק, באו ואמרו לו שהיא זינתה, הוא פסק את הפסק על פי מה שהתורה מחייבת, הוציאו ותשרף. אבל תמר העירה לו, והעירה לו את תשומת ליבו, והיא גילתה לו, שהוא בעצם זה שהתייחד איתה, והוא אפילו לא ידע את זה. היא עשתה את זה בדרך כזאת או אחרת, שהוא אפילו לא ידע שזאתי. והיא הציגה לו את הפתיל, את החותם ואת המטה, שהוא קידש אותה, והיא אמרה לו ברמז, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. אתה יודע מאיפה הילדים האלה? היה לתאומים. אתה יודע מאיפה התאומים הללו? מהאדם הזה שנתן לי את הפתיל, את החותם ואת המטה. ואז הבין יהודה ברמז, שזה בעצם הוא. והיא לא הלבינה את פניו, חז"ל אמרו שממנה לומדים לא להלבין ברבים. עדיף לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, לומדים את זה מתמר. היא עשתה את זה ברמז. היא אמרה, אם הוא יודע, יודע, ואם לאו, אני אשרף. קם יהודה, שהוא היה ראש הסנהדרין, ובעל רוח הקודש, ואמר, צדקה ממני, אני טעיתי, היא צודקת. עכשיו שאלה מורי ורבותיי, בגלל שלתמר יש הוכחות, שיכולות לשנות את הפסק דין, הרי הפסק דין היה, הוציאו ותשרף, היא צריכה לשתוק, בשביל לא להיחשב כחולקת על גדול הדור? מה זה קשור בכלל? אין שום קשר. גדולי הדור פסקו, אפילו יהודה פסק, סנהדרין פסקו, אין בעיה, מקבלים, קודש קודשים, ועשית ככל אשר ירוך. אבל אם יש ראיות חדשות, אם יש נתונים שלא הוצגו בפני, אם יש דברים חדשים שחייבים לבחון אותם, אי אפשר לבוא ולהגיד, גדולי הדור אמרו, אל תגיד כלום, אל תביע דעה, ואם אתה אומר, אתה חולק. זאת לא דרכה של תורה? בשום מקום ביהדות אין דבר כזה. ועוד מעשה אחד רבותיי, לפני שאנחנו ניכנס לתוך הנתונים, אנחנו נראה את הדברים עם הוכחות ועם עובדות. היה מעשה במצרים שאמרם אבא של משה רבנו, החליט שצריך לגרש את יוכבד, אמא של משה רבנו. למה? זרקו את התינוקות ליאור, פרו גזר, כל הבן הילוד, היאור התשליחו. ובגלל שגזרו לזרוק את התינוקות ליאור, אמרם סתם אנחנו מביאים ילדים לעולם. לא חבל, עמד וגירש את יוכבד אשתו, את אמא של משה רבנו. מה עשו כל בני ישראל? מה שגדול הדור עושה? הוא גירש את אשתו, קמו, עמדו וגירשו את נשותיהם כל בני ישראל. באה מרים, שהיא הייתה בת 5, והיא אמרה לו, אבא, אתה טועה, הגזרה שלך יותר קשה משל פרו. עכשיו, מוריי ורבותיי, מדובר פה על אמרם, אבא של משה רבנו, גדול הדור, היה בן 130. בת 5 הבת שלו. והיא אומרת לו, הגזרה שלך יותר קשה משל פרו. מה הוא היה אמור להגיד לה, לפי ההיגיון? מי את בכלל שתביא דעה ותחלקי על אבא שלך? חוצפה! תלכי לחדר מהר! ככה לכאורה הוא יכול להגיד לה, אבל זה לא מה שאמר לאמרם. אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף י"ב עמוד שני, אמר לאמרם, ביתי, למה את חושבת שאני טועה? למה הגזרה שלי יותר קשה משל פרו? היא אמרה לו, פרו גזר על הסחרים, אתה עכשיו גירשת את אמא, כולם גירשו את הנשים, גם לא יהיה נקבות, לא בנים ולא בנות. אתה גזרת ואתה צדיק, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, פרו הגזרה שלו לא תחזיק מעמד, למה? כי הוא לא צדיק, אתה צדיק, הגזרה שלך יותר קשה, והביאה לו עוד כמה טעמים. מה אמר לאמרם? את צודקת ביתי, את הילדה הקטנה שלי בת 5, הערת את תשומת ליבי, את צודקת. וכתוב התורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, הוא יחזיר את אשתו, את יוכבת, ומי נולד? משה רבנו עליו השלום, מנחיל התורה, רבן של כל ישראל, השתבח שמולד. בזכות מה? בזכות האמת. בזכות האמת של מרים ושל אמרם. ועל זה אומרת הגמרא, בסוטה בדף י"ב עמוד שני, קבל את האמת ממי שאמרה. אדם שאומר אמת צריך לקבל, לא משנה מי זה. צריך להיות אדם אמיתי. זה לא משנה מי אומר, גם אם אויבים אומרים, אם זה אמת לקבל, ואם זה לא אמת, לא לקבל, לא משנה מי אומר את הדברים. עד לכאורה רבותיי, האם מרים טעתה בכך שהיא באה ואמרה לאבא שלה את מה שהיא אמרה? ברור שלא, בזכות זה נולד משה רבנו, ובזכות זה שיהודה קיבל את הראיות החדשות והודה באמת, אנחנו נקראים יהודים, ותמר לא נשרפה. ומאחד מהתאומים נולדו לה שתי תינוקות לתמר, פרץ וזרח, מפרץ יצא מלך המשיח. זאת אומרת, יכלנו לאבד את המשיח אם היא הייתה שותקת, ויכלנו לאבד את משה רבנו אם מרים הייתה שותקת. אז אנחנו לא חולקים על גדולי הדור חת ושלום, אנחנו בסך הכל באים כמו מרים בחרדת קודש להציג את הדברים, להציג את הנתונים. בוא נעבור שלב אחר שלב ונראה רבותיי איך התגלגלו הדברים שגדולי הדור אומרים ללכת ולהתחסן, ובוא נראה מה קרה מאז, הרבה דברים השתנו, שימו לב, נעבור לקטע הראשון, ועד אנחנו נבין.
גדולי ישראל ביקשו מהרב פירר לפני כמה שבועות שיחקור לעומק את עניין החיסונים, ויעקב אחרי הניסויים ואחרי תוצאות הניסוי שעשו, ולאחר שהוא בדק את זה באחריות הנדרשת, באחריות גדולה מאוד, הוא פרס את המסקנות שלו בפני גדולי ישראל שחשבו שזה נכון להודיע לכו להתחסן.
כן, אז זה היה העוזר של הרב פירר. הרב פירר בעצם הוא היה האדם שגדולי ישראל סמכו עליו את ידיו ואמרו לו, לך תבדוק מה קורה לגבי העניין של החיסונים. ובא הרב פירר משום מה ואומר לגדולי הדור, הכל בסדר, אין בזה שום חשש, אין סכנות בחיסון הזה, הכל בסדר, גדולי הדור קיבלו אותו כעד נאמן, לא בדקו את הדברים בבית דין, כמובן הם סמכו עליו, והם ברוב המקרים שמעו עדויות של רופאים ממשרד הבריאות, שהם לא נאמנים כבר ממזמן, ואנחנו נראה את הדברים רבותיי, שהם כבר פסולים לעדות כבר ממזמן, ואין לקבל עדות אחת אפילו מהרופאים של משרד הבריאות. אז בסופו של דבר גדולי הדור סמכו את ידם על הרב פירר, והחליטו לקבל את העדות שלו כעדות נאמנה, ופסקו שצריך ללכת להתחסן. אז מחילה מהרב פירר, הרב פירר סותר את ה-FDA, ה-FDA פרסמו 22 דברים שיכולים לקרות כתוצאה מהחיסון, והם אמרו שהדברים לא נבדקו, והחיסון קיבל בהתחלה יותר לשעת חירום, עד שזה קיבל אישור סופי בלחצים פוליטיים, וראינו כבר בתחילת החיסונים שעלתה התמותה והרבה בעיות שקרו וצצו, אז איך אפשר לבוא ולהגיד שאין שום בעיה ואפשר ללכת ולהתחסן? אבל אנחנו עכשיו נראה רבותיי קטע מתוך שיעור של הרב בן ציון מוצפי, של בחור שמנסה להסביר לו את הדברים, איך הרב ענה לו, ולפתע שהרב ראה את הנתונים האמיתיים של החיסונים, הוא חזר בו, ואנחנו נפרק את הדברים לגורמים. שימו לב, מוריי ורבותיי.
כל הזריקות כן. שעושים בשביל כן. לא יודע בשביל מה.
נכון, נכון. צודק, אתה צודק מאוד. כן, כן, כן. 6,500 וכמה אנשים מתו, תפסיק לבל את המוח. לך מפה, לך, יאללה, רוח. רוח מנהון. לא, אתה תסתלק, אתה משוגע אתה. כן, אתה משוגע. אני חותם עליך שאתה משוגע. לא, אתה תסתלק, אתה משוגע אתה. כן, אתה משוגע. אני חותם עליך שאתה משוגע. יאללה, צא מפה. אתה כופר, אתה רשע. אתה רשע. אתה רשע. אתה רשע. לך, מג'נון, יש כמוך מלא משוגעים.
לא להחזיק בדבר שיש בו סכנה, אומר אחד שמכניס את עצמו לסכנה ואומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, הרי זה היזק מצוי, מפקיר את החיים שלו, מתחייב בנפשו. זה לא נקרא חס ושלום, לא נקרא כהוא זה, אפילו לרגע אחד זה לא נקרא של... אותו דבר יש לגבי ניסויים רפואיים, שאלה. פעמים קורה שיש אדם חולה, הרופא אומר לו, תראה, יש איזו תרופה חדשה, יכול להיות שהיא יכולה לגרום אלרגיה, יכול להיות שהיא יכולה לגרום איזו תופעה, וזה עדיין בניסוי. אם אתה מוכן להיכנס לקבוצת ניסוי, מה, אתה שפן ניסיון? לפי ההלכה זה מתחייב בנפשו ואסור לעשות את זה. אותו הדבר אם הוא עושה לו ניתוח, הוא אומר לו, תראה, 50% שזה יצליח, 50% שזה לא יצליח. או 50% שיחס ושלום יוצא מזה נכה. אסור. אין דבר כזה. שמה יעשה את הניתוח? שניתוח שיש בו איזה סיכון. לפעמים יש ניתוחי גב מסוימים שיכול לצאת מהם משותק. והרופא לפעמים אומר לו את זה מראש. הרופא מודיע לו. יש רופא שהוא עוד בן אדם, זה מודיע לו. יש כאלה גם את זה לא מודיעים. וכן זה הדרך. אז חייב להביא את זה בחשבון שחס ושלום לא יבוא לידי סכנה. יש פסק של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שכל שיש איזה סיכון מסוים באותו ניתוח אסור לעשות אותו. והוא עדין גם אם זה אחד מקרוביו שהוא לא בהכרה, הוא לא לפנינו, הוא לא יכול להגיד לנו אם הוא מסכים או לא מסכים, אבל אנחנו בני המשפחה, לא יבוא ולא יהיה אדם ששומע דבר כזה, צריך להחליט. אז אסור, אם יש בזה איזה סיכון, לא לעשות את זה, כיוון שיש בזה סכנה. אז כמה זה חמור.
תראה את הקורונה, עד הרגע הזה לא מצאו תרופה. מצאו חיסון. וגם החיסון, רואים שהוא לא שווה. אחרי 6 חודשים הוא כבר לא שווה כלום. החיסון הזה, אומרים פירוש, כל חודש יורד עוד, יורד עוד, יורד עוד. עכשיו צריך לעשות חיסון שלישי. אז זה, אתה רואה איזה מצב אנחנו נמצאים.
כן, אז שימו לב מה אומר הרב בן ציון מוצפי. בהתחלה הוא כעס על אותו בחור, שהבחור מנסה להסביר לו ולדבר איתו, הוא כעס עליו וגירש אותו בשצף קצף, אבל שימו לב מה הוא אמר באחד מהשיעורים שלו, שהוא דיבר לגבי ניסויים רפואיים ושמירת הנפש, שהאדם צריך לשמור על עצמו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שימו לב מה הוא אומר. לגבי ניסויים רפואיים, זה שאלה בהלכה. זה באמת שאלה חשובה, אם מותר לעשות ניסויים רפואיים וכן על זה הדרך. ואז מה הוא אומר? מה אתה שפן ניסיון? אומר הרב מוצפי. מה אתה שפן ניסיון? איך אפשר להיות שפן ניסיון? לפי ההלכה זה מתחייב בנפשו. מתחייב בנפשו זה מתאבד. זה אדם שמזיק לעצמו. ואסור לאדם לפגוע בעצמו. אז הנה הוא בעצמו אומר שאסור להיות שפן ניסיון ואסור לאדם להכניס את עצמו לניסוי רפואי, ומי שעושה את זה הוא מתחייב בנפשו. אתה בעצמך אומר שאסור לעשות את זה, כבוד הרב. אתה בעצמך אמרת את הדברים. אז אם אסור לעשות את זה, אז למה לא להקשיב לאותו בחור? מה הוא כבר אמר? מה הוא כבר אמר? שאנחנו לא מעבדת ניסוי, למה שאני מעבדת ניסוי? ועכשיו אתה אומר, וגם החיסון רואים שהוא לא שווה. עכשיו אתה נזכר להגיד את זה, כבוד הרב, שהחיסון הוא לא שווה? זה מה שהבחור ניסה להגיד לך, שהזריקות שעושים זה ניסוי, ועם ישראל לא מעבדת ניסוי. ברור שהחיסון לא שווה, מלכתחילה אמרנו שהחיסון הזה לא שווה. גם אם הוא טוב ל3 חודשים, אחרי 3 חודשים היעילות יורדת, ואז האדם מקבל את הווירוס הרבה יותר חזק, והתופעות לוואי חמורות וקטלניות, אז ברור שהחיסון לא שווה, הוא גם לא מונע הדבקה. ואם החיסון לא מונע הדבקה, אי אפשר לגרום לחסינות עדר. וממשיך הרב מוצפי אומר, אחרי 6 חודשים, הוא כבר לא שווה כלום. אז למה להגיד את זה עכשיו, כבוד הרב? למה לא להקשיב מלכתחילה? למה? למה לא לשמוע? מכל מלמדי השכלתי, מתלמידי למדתי יותר מכולם, אומרת הגמרא. אבל בגלל שאנשי משרד הבריאות והרב פירר חפרו לגדולי ישראל, הכל בסדר, הכל בסדר. בדקנו את הדברים, אין שום סיכון. שקר וכזב, שקר וכזב. והנה הרב מוצפי חזר בו, והוא מודה שהחיסון כבר לא שווה כלום, הוא בעצמו. והוא אומר, עכשיו צריך לעשות חיסון שלישי. כן, כן. עכשיו צריך לעשות כבר חיסון שלישי. ככה הוא אומר. אבל זה לא נגמר, כבוד הרב, רק בחיסון שלישי. הנה פרופסור רש, הוא אומר, להערכתי יהיה חיסון רביעי. ויהיה גם 5, 6, 7, 8, וכן על זה הדרך. אז ברור שהחיסון הזה לא יעיל. והנה אומר פרופסור ארנון אפק, לא להתרגש מהחיסון השלישי, להתכונן לרביעי, לחמישי, לשישי, לא להתרגש. מה זה לא להתרגש? מה זה לא להתרגש? להיות תלויי חיסון כל החיים? להיות שפני ניסיון? לא להתרגש, מה אכפת להם? ואז אומר כבוד הרב, תראה את הקורונה, עד הרגע הזה לא מצאו תרופה. זה עוד טעות מובהקת, שהטו את גדולי ישראל, שיש רק את החיסון שיכול להועיל. יש הרבה תרופות, כבוד הרב, ואנחנו נקדיש לזה שיעור בפני עצמו. אנחנו נקדיש לזה שידור מיוחד לגבי העניין של התרופות. אבל רק ככה, על קצה המזלג, יש תרופה ישראלית, תרופה ישראלית כחול לבן, לא של גויים. כתוב בשולחן ערוך, שאם גוי נותן לי רפואה, אסור לי לקבל ממנו רפואה, אלא אם כן הוא מוכן להפסיד כספית, או לקחת אחריות, אם הרפואה הזאת לא תעבוד. חברת פייזר וכל חברות התרופות, יש להם חיסיון לגבי החיסונים, אם קורה משהו אין למי לפנות, עד יש פה בעיה הלכתית בכלל, לקבל רפואה כזאת, אם הם מראש מסירים אחריות, אז הנה יש לנו תרופה ישראלית שפותחה באיכילוב, כחול לבן, שריפה מעל 96% מחולי הקורונה שקיבלו אותה, מתוך 30 חולים קשים רבותיי. 30 אנשים, תוך 3 ימים היו בבית. אני מכיר אחד מהאנשים הללו. 30 אנשים מתוך 30, וזה ניתן בשאיפה, בצורה טבעית, חסר תופעות לוואי. והתרופה יעילה נגד כלל זני הנגיף, אבל מה הבעיה? אין אישורים. פרופסור נדיר ארבר, שפיתח את התרופה הזאת, שהוא מפתח את זה כבר למחלת הסרטן, במשך כבר 20 שנה, אין עדיין אישורים. חיסון לתת תוך 30 שנה, ולהזריק לכל תושבי מדינת ישראל, בלי לדעת מה יהיה השלכות, זה כן, אין בעיה. לחסן אנשים ביתר לשעת חירום, זה כן, אין בעיה. אבל תרופה מועילה, שריפה אנשים, תוך 3 ימים, זה צריך אישורים. הבנתם איך זה עובד? ואתה אומר, אין תרופות הרב? הנה, התרופה מצילת החיים לקורונה, שלא מחולקת לישראל. עד לאחרונה לא ידעו שיש בכלל דבר כזה. רק לאחרונה, אחרי שהתחילו לפרסם את זה, והיה רעש בתקשורת, אז פתאום קופות החולים נזכרו, כי הם הבינו שנהיה להם שם רע. הם נזכרו שצריך לתת את התרופה הזאת ולחלק את זה. אבל עד לפני 1.5 חודש לא חילקו את זה. לא ידעו בכלל שיש תרופות כאלה. אז בטח שיש תרופות, כבוד הרב. יש הרבה דברים יותר יעילים מאשר החיסון, שאתה בעצמך מודה שהוא לא יעיל והוא לא שווה שום דבר. עכשיו שימו לב. הרב אומר, אתה כופר, אתה רשע. והוא אומר לו הבחור, עם ישראל לא מעבדה של ניסוי. נכון, הרב בעצמו אמר שאנחנו לא שפני ניסיון ואסור לאדם להכניס את עצמו לניסוי רפואי ומי שעושה את זה מתחייב בנפשו וזה אסור על פי ההלכה. אז מה כבר אמר הבחור הזה? שאנחנו לא מעבדה של ניסוי, מה הוא אמר? ועכשיו בוא נראה מה אמר מנכ״ל פייזר ומה אמרו בתקשורת לגבי שעם ישראל ומדינת ישראל המעבדה של הניסוי לטובת פייזר. שימו לב.
אנחנו עכשיו נחזור לקורונה ולחיסונים. הנה דברים שאומר מנכ״ל פייזר שהודע שישראל, לטוב ולרע, כן? היא המעבדה של העולם.
I believe Israel has become the world's lab right now because they are using only our vaccine at this stage and they have vaccinated very big part of their population.
אנחנו בעצם בסוף מעבדת הניסוי של העולם.
בגלל שחיסנו ראשונים, אתה יודע, יש לזה מחיר. אתה נהנה מהיתרונות וגם אולי במחאות סובל מהחסרונות.
איפה החסרונות?
החסרונות הם שלטווח הארוך, כשאתה בדרך כלל בודק טווח הארוך במסגרת ניסוי, כאן הטווח הארוך ייבדק, אתה יודע, על אנשים שהתחסנו. זה חיסרון שכולנו לקחנו אותו בחשבון.
אתם שמעתם מה היא אומרת, מוריי ורבותיי? הטווח הארוך ייבדק על אנשים שהתחסנו. זה חיסרון שכולנו לקחנו אותו בחשבון. מי זה כולנו? את יכולה להסביר לנו? מי זה כולנו? על חשבון מי לקחתם בחשבון? על חשבון תושבי מדינת ישראל שיהיו נסיינים לטובת פייזר? אז הרב מוצפי, אתה מבין מה עשו לעם ישראל? גרמו לכולנו להיות שפני ניסיון. אתה אמרת שאפילו אדם אחד אסור לו להשתתף בניסוי רפואי, אם יש אפילו ספק קטן שזה יכול להזיק לו. והנה בוחרים במדינת ישראל להיות המעבדה לטובת פייזר, והם לקחו את זה בחשבון, בלי לשאול אנשים, בלי להחתים מטופס הסכמה מדעת, בסנקציות, בתו ירוק, בלעשות סלקציה, בלחצים, פיתורים, איומים. ואתה אומר, כבוד הרב, שאסור להיות שפן ניסיון, ואתה כועס על הבחור הזה? עכשיו שימו לב.
אין כאן משהו חדש.
אנחנו בעצם מעבדת ניסויים עולמית, נכון?
נכון.
פייזר אפילו הודתה בזה, שאנחנו, הם לא קראו לזה מעבדת החיסון של המזרח התיכון, אבל בסוף ישראל היא מעבדת החיסונים של פייזר.
אתה יודע שאני בעצמי היום חוסנתי בבוקר, לקחו אותי שמה, ועשו, פתאום אני רואה, לך הביתה, מה? אמרתי לה, אמרו לי, יש תקירה. לא ראיתי תקירה, אפילו לא היה תקירה.
הבנתם רבותיי, יכול להיות כבוד הרב שנתנו לך זריקת פלצבו או שלא נתנו לך בכלל חיסון. למה? ראו אותך הרב מוצפי, אז אמרו אנחנו לא ניתן לו את הזריקה האמיתית, כי אם חס ושלום יקרה לו משהו ואז זה יתפרסם, אז לרבנים יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הציבור שלהם וזה יעשה רעש גדול. אני כמעט בטוח, אין לי ראיות עכשיו להוכיח מי קיבל פלצבו או לא, אני כמעט בטוח שאנשי מפתח ואנשים גדולים כמו רבנים גדולים וכן על זה הדרך לא קיבלו בכלל חיסון, והנה הרב אומר לא ראיתי תקירה, אפילו לא היה תקירה. אז איזה מין חיסון זה אם לא היה תקירה? אז לא היה פה שום חיסון ולא שום דבר, זה היה רק בשביל הפרוטוקול למרית העין. שימו לב עכשיו.
אז אתה פה לא יודע, אולי זה מחט שלא דוקרת. לא יודע מה זה היה. תראה את הקורונה, עד הרגע הזה לא מצאו תרופה.
עכשיו תקשיבו טוב. אחרי שהראינו שיש הרבה תרופות, ואנחנו נדבר על זה בעריכות, הרב אמר, עד הרגע הזה לא מצאו תרופה, ושימו לב מה הוא אמר בתחילת הקורונה, שהוא נתן הסבר לתרופה ביתית, תרופת סבתא, שמבטלת את כל הקורונה ואת כל השפעת. שימו לב.
תשמע, שלא יהיה לך קורונה, אני לא מדבר בצחוק. ברצינות, תקשיב רגע, אתה בוינה. תקשיב, שלא יהיה אדם חולה לא בשפעת ולא בקורונה, ישים חצי כפית קינמון טחון, וישים קורת מעט ציפורן, וישים קצת הל בשביל הטעם, ועוד קצת תשים זנגביל. אתה יודע מה זה זנגביל? ג'ינג'ר. תשפוך עליו מים רותחים ותערב חזק חזק, אחר כך תתחיל לשתות לאט לאט, לא יהיה לך שפעת כל החיים, גם אחרי תחיית המתים לא יהיה. לא, זה בדוק ומנושא, נסו את זה, זה טוב מאוד, ככה לא ידבק גם. לא רק זה, הוא גם יאסף כל השפעת העוף, אין קורונה. וואלו.
כן, אז אין תרופה, אבל הרב נתן פה מתכון לתרופה, אין קורונה, גם אחרי תחיית המתים, תאספו כל השפעת תעוף. אז יש תרופה, כבוד הרב, עוד בלי החוקרים באיכילו, ובלי הרג'נרון שהראינו שלא חילקו בהתחלה בישראל, ובלי עוד הרבה תרופות יעילות ובטוחות וזולות בזיל הזול, שאנחנו נציג את הדברים, איך הסתירו את הנתונים, בכוונת מכוון במזיד. אז יש תרופה כבוד הרב או שאין תרופה? ואני לא אומר את זה בזלזול. אבל כשבן אדם בא ומדבר, להקשיב, גם אם אתה כועס ואתה חושב שמתו מקורונה, והרבה אנשים נפטרים, אנחנו כאילו מפיצים פייק ניוז, והרב פירר עשה דבר היום ונורא, והוא השפיע על גדולי הדור, והוא הוליך אותם שולל כביכול שהחיסון יעיל ובטוח, עדיין צריך להקשיב, אנחנו לא מעבדת ניסוי, אתה בעצמך אמרת, אסור לאדם להכניס את עצמו לניסוי רפואי, אנחנו לא שפני ניסיון, ומי שעושה את זה מתחייב בנפשו, ואסור לעשות את זה, החיסון הזה עדיין ניסיוני, אנחנו מעבדת החיסונים, מנכ״ל פייזר אמר את זה, קופות החולים מודים בזה, כולם יודעים את זה, אז אנחנו לא מתנגדי חיסונים, אנחנו מתנגדים לניסויים בבני אדם, בכפייה, בסנקציות, בצורה בוטה ומשתלחת. עכשיו שימו לב הוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו נראה את הרב עובדיה יוסף שליטה, הוא הנכד של מרן הרב עובדיה יוסף זצל. הרב עובדיה יוסף זצל, יש לו נכד שהוא קרוי על שמו, וקוראים לו גם כן הרב עובדיה יוסף, והוא דיין, והוא תלמיד חכם עצום, הוא הבן של הרב יעקב יוסף, והוא בהתחלה אמר, כמו כל גדולי הדור, צריך להתחסן, בוודאי, מה זאת אומרת, אם יש חיסון ויש תחלואה וכדומה, ואפשר לעשות טיפול מונע, צריך להתחסן וכן על זה הדרך, והכל בסדר, כמו שהרב פירר אמר, כמו שאמרו הרבה מגדולי ישראל. אבל, אמרנו, כמו שיהודה קם והודה באמת, ואדם אמיתי צריך לקבל את האמת ממי שאמרה, באו הרבה אנשים, והעידו בפני הרב עובדיה יוסף, שהם נפגעו בדלקת בשריר הלב לאחר החיסון. והם קיבלו התקפי לב ודום לב, לא אחד ולא שניים, הרבה מקרים. הרב התחיל לחקור את הדברים, לבדוק את הדברים, והוא הבין שאי אפשר להסתמך על הנתונים של משרד הבריאות, כי הם לא מספרים את הנתונים האמיתיים, והרב החליט לחזור בו ולשנות את הפסיקה, והוא אמר לא להתחסן אחרי שהוא עודד בהתחלה להתחסן. זה אדם גדול, זה אדם שיודע להודות על האמת, וחזל אומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים, ולעולם יהיה אדם מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. שימו לב איך הרב עובדיה יוסף חוזר בו ולמה, ואתם תראו מה הסיבה ואת כל ההשתלשלויות. שימו לב,
אתם תביאו את הזריקה הזאת שהיא בכלל יש מה,
כן, סליחה, אנחנו נעבור לסרטון הזה. שימו לב,
ולא נצטרך לא חיסונים ולא כלום, ושנזכה. לא 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 לא, לא, אני חוזר בי. המצב לא טוב עם החיסונים, הם מעלימים מידע על מה שקורה בשטח.
לא
להתחסן. לא להתחסן. המצב לא פשוט. המצב לא פשוט. זה פוגע בשריר הלב לאנשים צעירים ובריאים. זה פוגע להם בשריר הלב. בלי תקנה לא מצליחים לייצב אותם הרופאים. והם לא מספרים את הנתונים, לא מספרים את הנתונים האמיתיים לצערנו הרב.
אני רואה הרבה חולים אחרי חיסונים שמגיעים אליי עם דלקות של קרום ושריר הלב, חלקם דלקות לא קלות.
אתה יכול לייחס את זה לחיסון?
חד משמעית. אגב, חד משמעית, זה גם ידוע. זה גם ידוע.
נתוני משרד הבריאות היו די ברורים בעניין הזה, שיעור האירועים של...
איתה, הם לא מדויקים. הם לא מדויקים.
אתם שומעים מה אומר פרופסור אדלר? מגיעים אליו הרבה חולים אחרי חיסונים עם דלקות בקרום ושריר הלב. הדוקטור הזה, דוקטור איתי גל, שהוא הדוקטור שמדווח על ענייני בריאות בוויינט, הוא אומר לו, אבל נתוני משרד הבריאות היו מאוד ברורים, והוא אומר לו, הם לא מדויקים, הם נלקחים רק מהבתי חולים. הנה הוא מודה שאנשים נפגעים, באים אליו, והוא רואה את זה מדי יום, חלקם עם דלקות לא קלות, היינו דלקות קשות, והנתונים לא מדויקים, היינו, הנתונים של משרד הבריאות לא אמינים, במפורש, הוא אומר את זה. שימו לב.
הם נלקחים רק מהבתי חולים, אוקיי? אבל לא כולם הולכים לבתי חולים היום, כמו שאתה יודע, ומי כמוך יודע. אני חייב להגיד את האמת, אני רופא.
כן.
אני מקבל את החולים. אתמול הגיעה אליי בחורה ש-50% מהלב שלה נפגע מחיסון. באים אליי חולים, אני כקרדיולוג, ואני רואה אלפי חולים כל חודש, באים אליי חולים שלקו בדלקת של קרום הלב ושריר הלב, ואני מציע להם, אל תיקחו את החיסון. יש בזה סיכון.
אתם הבנתם, מורי ורבותיי, מה הוא אומר פה? באים אליו אלפי חולים כל חודש, באים אליו הרבה חולים עם דלקות של קרום ושריר הלב, שהם קיבלו את זה לאחר החיסון, והוא מודה שזה מהחיסון, והוא מציע להם, אל תיקחו את החיסון כי יש בזה סיכון. ועדיין תדעו לכם, האדם הזה עדיין אומר, כן, אפשר להתחסן. אחרי שהוא מעיד את מה שהוא מעיד. אתם מבינים, מוריי ורבותיי? הנה הוא אומר, אל תיקחו את החיסון, יש בזה סיכון. וזה קורה להרבה חולים שבאים אליו. לא אחד ולא שתיים. ועכשיו שימו לב, רבותיי, לכל הדיווחים מהתקשורת לגבי התופעה הזאת, שמנסים להקטין את זה כאילו דלקת בשריר הלב, מיוקרדיטיס, זה משהו ככה בקטנה, זה עובר, הכל בסדר, שקר וכזב, מוריי ורבותיי. שימו לב עכשיו לדיווחים מהתקשורת.
כך אומרת הדוקטור שרון אלרועי פרייס, מטריד אותי כשאנחנו הולכים לחיסון מסיבי נרחב כשאין לנו נתוני בטיחות מספקים. ככל שירדנו בגיל ראינו יותר מקרים של דלקת בשריר הלב כתוצאה מהחיסון. הדוקטור שרון אלרועי פרייס מביעה ספקות בבטיחות של היעילון ובעלייה של שיעור המקרים של דלקת בשריר הלב בקרב המתחסנים הצעירים.
כבר מדובר על קשר למחלת דלקת שריר הלב.
יש קשר בין מתן החיסון והופעה דלקת בשריר הלב.
והקשר בין החיסון לדלקת בשריר הלב.
הוועדה המייעצת למנהל מצאה קשר בין החיסון לבין תופעת הלוואי אצל צעירים ומתבגרים.
מצטברים נתונים המצביעים על קשר בין החיסון לתחלואה לבבית.
יש יותר מקרים של דלקת שריר הלב בכאלה שקיבלו את החיסון בקרב גילאי 16 עד 30 מכאלה שלא קיבלו את החיסון.
לגברים בני פחות מ-40 יש סכנה מוגברת לדלקת בשריר הלב ובקרום הלב אחרי המנה השנייה. הסיכון גדול ביותר בגילאים בין 12 ל-17.
כן, הדברים מאוד ברורים, מוריי ורבותיי, אלרועי פרייס מודה, ככל שירדנו בגיל ראינו יותר מקרים של דלקת של שריר הלב וקרום הלב. אתם מבינים על מה מדובר פה? ה-FDA הוציא הזרה של גברים בני 40 יש סיכון גדול, ומי שבגיל 12-17 סיכון מוגבר ביותר, מוגבר ביותר, ורוב האנשים שהתחסנו קיבלו דלקות בשריר הלב יותר מאלה שלא התחסנו. הרבה יותר מאלה שלא התחסנו. אז איך אפשר לבוא הרב פירר ולבוא ולומר אין חשש, הכל בסדר, תגידו לגדולי ישראל שאני אומר לכם הכל בסדר, אפשר להתחסן, הכל טוב. איך אפשר להגיד דברים כאלה? רק עכשיו שימו לב כמה בעיות, כמה דברים צצים, מה יהיה בטווח הרחוק, מי יודע? מי יודע, מוריי ורבותיי, השם מרחם עלינו. הבנו? אז הנה הרב עובדיה יוסף, הנכד של מרן פאר הדור והדרו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הנכד שלו, בא, מודה, חוזר בו, לא מתבייש, ואומר, אני אומר, לא להתחסן, כי הנתונים של משרד הבריאות לא אמיתיים, אנשים מקבלים דלקות בשריר הלב, כמו שראינו, שפרופסור אדלר מעיד, וכל הדיווחים בתקשורת, ודוקטור שרון אלרועי פרייס, לא מצליחים לייצב אותם הרופאים, המצב לא טוב, לא להתחסן. זה רב אמיתי, זה אדם אמיתי, שבודק ובוחן, ויודע לחזור בו, וזה לא בושה. גם יהודה חזר בו, לכן אנחנו נקראים יהודים, גם אמרם חזר בו, וזה לא בושה. הבושה היא לעמוד בשלך ולחשוב שאתה יודע הכל, ואם אתה תחזור בך, אז איך יסתכלו עליך? מה יגידו עליך? עד רבה, מודים דרבנן, אני שבחיו. השבח של החכמים שהם יודעים להודות על האמת, זה אחד מהמידות של אדם שיש לו יראת שמיים. עכשיו אנחנו נעבור, רבותיי, להסבר של הרב הגאון, הרב מאיר אליהו שליטה, שהרב הסביר את הנושא של החיסונים בזווית ההלכתית, בזווית קצת אחרת, מקורית מאוד, עם ראיות מאוד מאוד חזקות, עם דברים מאוד מאוד שחלטניים, מאוד מאוד חשובים לדעת אותם. אז שימו לב, הרב תלמיד חכם עצום, בקי כמעט בכל התורה, ישר והפוך, פוסקים ראשונים, אחרונים, הוא בעל תשובה, אבל במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ושימו לב מה אומר הרב, כמובן על פי התורה הקדושה ועל פי הפוסקים, והוא בקי בהכל רבותיי, שימו לב מה הוא אומר לגבי הנושא של החיסונים, בהיבט ההלכתי, בהיבט התורני.
אתם תביאו את הזריקה הזאת, שהיא בכלל, יש מה לדבר בה, כן? יש מה לדבר בה. אם לעשות או לא, יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא מקומי. יש את הגדולים, כל אחד עשה לך רב, יסתלק מהספק, וכל אחד יעשה מה שהוא חושב, וילך ישאל את הרב שלו. אבל סתם רק במאמר ממוסגר, אם הזכרנו, רפואה שאין לה היסטוריה רפואית של כמה שנים, לראות השלכות רחוקות לכת, זה התאבדות להיכנס לדבר כזה. נכון שאנחנו מצווים ללכת אחרי כל מה שהרופאים אומרים, ואני כתבתי על זה תשובה בשו"ת חלק ג' בסימן כ"ז, שחובה לשמוע על הרופאים. ואני כתבתי על זה תשובה ארוכה, והסברתי כמה חיוב, וכל הפוסקים תמימי דעים בסוגיה, שחייב לשמוע על הרופאים, וניתנה רשות לרופא לרפא, ואם לא ישמע, הוא יענש על זה, שהוא הביא למיטתו. אבל כאן יש סוגיה אחרת.
טוב, שימו לב מה מסביר הרב, עד עכשיו הוא הסביר, כמובן שחייב לשמוע לרופאים, כתוב ורפוא ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפא, וכתוב בשולחן ערוך בספר ההלכה, כמו שאמרנו בהתחלה של רבי יוסף קארו, שאם אדם לא הולך לרופאים ולא מקבל את הצטם, ומונע מעצמו רפואה, אז הוא נקרא שופך דמים ממש, ושופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אבל שימו לי עכשיו מה מסביר הרב מאיר אליהו לגבי הסוגיה הזאת שחייב לשמוע לרופאים. שימו לב.
אם אני חייב להכניס את עצמי למקום שהוא לא, הוא לא מוגדר כבטוח להכניס לעצמי את הזריקה הזאת, ואני לא בא להציל את עצמי, אני בא להציל מישהו אחר. וזה סוגיה אחרת. אתם איתי? כשמה שאמרו שחזל אומרים, וזה נפסק בפוסקים, שאני חייב להכניס את עצמי לרפואה כדי להציל את עצמי, ואם אני לא אציל את עצמי ויפטר מהעולם, ידונו אותי על זה שהרקתי את עצמי, כי לא שמעתי לרופא, זה רק באופן שבאתי להציל את עצמי. אבל איפה כתוב שאני צריך להכניס את עצמי למקום סכנה כדי להציל מישהו אחר? כל זה זה גם כולי ואולי. אולי באמת אני כן אקבל, ואולי כבר קיבלתי, ואם לא קיבלתי אז יכול להיות שהזריקה כן עובדת, ואם היא לא עובדת אז יכול להיות שאני הכנסתי את עצמי לבלגן, ואם הכנסתי את עצמי, מי אמר שזה לטווח רחוק, יש בזה ביטחון. ויש עוד הרבה מה לדבר על זה מבחינה מקצועית ומבחינה הלכתית. סוגיית חיסון שאין לו עבר רפואי, אין לו היסטוריה ארוכת טווח, לכן זה באמת משהו שהוא צריך לתת עליו את הדעת.
כן, הבנו, הרב אומר בעצם במילים אחרות, רפואה שאין לה היסטוריה לטווח ארוך, היסטוריה רפואית שרואים באמת שזה עובד וזה בטוח, וזה יעיל גם לטווח הרחוק, לא רק לטווח הקצר, וכמו שראינו החיסון אחרי 5 חודשים כבר לא יעיל, וראינו כמה אנשים נפגעים מזה, אז רפואה שאין לה טווח רחוק מבחינה רפואית להוכיח את היעילות שלה מבחינת ביטחון, זה התאבדות. זה התאבדות להכניס את עצמי למצב של ניסוי, להשתתף בקבוצת ניסוי על דבר שאף אחד לא יודע מה ההשלכות שלו, אף אחד, בטח שלא בטווח הרחוק, וכל מי שאומר שהוא יודע הוא משקר והוא מרמה, מוריי ורבותיי, זה מה שמסביר הרב מאיר אליהו. ועוד דבר, אומרים לנו מבחינה סולידרית, תתחסן שלא תדביק מישהו אחר, מכילה, כל מה שאני מחויב להציל את עצמי ולקחת את צמא הרופאים ולקבל רפואה, זה בשבילי, חייך קודמים. אבל האדם אין לו שום חיוב לסכן את עצמו בדבר שהוא לא ודאי בטוח, כדי אולי להציל מישהו אחר. זה גם לא בטוח, כי אנחנו יודעים שגם מי שמחוסן מדביק ויכול להידבק. והרבה אנשים מתו אחרי החיסון והדביקו וכן על זה הדרך, אז אין בזה שום נפקמינה בלהתחסן כדי להציל מישהו אחר על ספק וכולי ואולי, וזה ההסבר באמת המדהים של הרב הגאון הרב מאיר אליהו שליטה. עכשיו אנחנו נראה עדות של הרב שבועלי, שהוא מעיד שהוא נמצא בקבוצות עם כוננים של מדע, והם מדווחים לו נתונים מהשטח, ושימו לב מה הוא אומר בהתאם לנתונים שכוננים של מדע אומרים לו, שימו לב רבותיי.
דבר מעניין שהאנשי הצלה שיצא, זה אומר שיש דבר שלא מפרסם את זה לציבור. דבר ראשון שמדע נכנס, לפני שהוא מתחיל לטפל, הוא שואל אם הוא קיבל חיסון שלישי. זו השאלה. קיבל חיסון שלישי? אם הם שומעים שקיבל חיסון שלישי, הם אומרים שזה קורה מחיסון שלישי. אנשים פשוט נרדמים, ישנים ולא קמים. רק לא מפרסמים את זה בציבור. ישנים ולא קמים.
כן, אז בוודאי שלא מפרסמים את זה לציבור, ישנים ולא קמים, דום לב, התקף לב, דלקות, ועוד הרבה בעיות רבותיי. אבל זה דברים שהם כבר מוכחים, וה-FDA מודה ומטריע מפניהם. וגם משרד הבריאות, רק משרד הבריאות מקטין כל דבר שקשור לחיסונים. כן, יש בעיה של קרום לב ודלקת בשריר לב, מיוקרדיטיס וכן, אבל זה אחד זה נדיר, זה עובר מהר, הרוב זה דברים קלים, משפוזים קלים, שקר וכזב. פרופסור רבקה כרמי אמרה שזה שקר, זה דבר קשה, מיוקרדיטיס, דלקת בקרום לב ושריר לב, זה מחלה שמנסים להקטין אותה, היא אמרה, ועוד הרבה פרופסורים. יש פרופסור שנקרא רצף לוי, שהוא בדק, עשה מחקר לגבי העניין של התקף לב, קריאות למדה, והוא הוכיח מנתונים של מדה, של מגן דוד אדום, שיש עלייה בשנה הזאת של 2021, לעומת שנתיים אחורה, של בין 35% עד 83% בהתקפי לב, בקריאות למדה. אצל נשים, מגיל 20 עד גיל 29, עלייה שמעל 83% של התקפי לב. נו, אז איך אפשר להתעלם מהעניין הזה, רבותיי? איך אפשר להתעלם מהעניינים הללו? לא מפרסמים את זה לציבור. עכשיו, רבותיי, בואו תראו איך מעידים בבית דין, ואיך נותנים הסברה. אנחנו נראה את הרופא דוקטור זאב זלנקו, הדוקטור שטיפל בדונלד טראמפ, בנשיא ארצות הברית לשעבר, והצליח לגרום לו לריפוי מלא תוך שבועיים, עם טריפות יעילות ובטוחות, בזיל הזול, הידרוקסיכלורוקווין והיידרוכלורוקרין ואבץ, ועוד הרבה דברים. ודונלד טראמפ, כמו עוד הרבה שקיבלו את העצות מדוקטור זלנקו, הבריאו, כולל הרב חיים קניאבסקי, שהיה חולה בקורונה, שהוא נתן את העצות לרב חיים קניאבסקי, ולעוד הרבה אנשים, מורי ורבותיי, וכולם הבריאו כמעט, תוך ימים ספורים, מהטיפול שלו. שימו לב, איך הוא מעיד בפני בית דין, איך בודקים את הדברים, בית הדין הליכות עולם, שלב בית הדין, הרב ברוך שרגה, שימו לב, הסברה ברמה גבוהה ביותר, של רופא בכיר, רופא מומחה, שריפה מעל 6,000 אנשים, על ידי תרופות יעילות, בטוחות וזולות, ממחלת הקורונה. שימו לב, מה הוא אומר, בבית הדין, עדות מובהקת, לדיינים הגאונים. שימו לב, רבותיי.
My name is Dr. Zev Zelenko. I am a family medicine doctor, a general practitioner, and for the last 20 years I've been a doctor in Curious Joel in upstate New York with the Sattler community. I treated President Trump, Rudy Giuliani, President Bolsonaro from Brazil, Rav Litzman from the Ministry of Health, Rav Chaim Kanevsky, and many other world leaders, and I've advised 7 governments. My observations have been reproduced dozens of times by world-class researchers from Harvard and Yale, and Baylor and other countries. I got just not nominated for the Nobel Prize and the Presidential Medal of Freedom in America. They have to understand that people are beginning to recognize this approach. There was a lot of opposition to it, and that's a good question why, but right now the truth is coming out. Okay. I treated myself 6,000 patients with COVID, we only had 3 die. I gave my protocols to Bibi Netanyahu and Sir Litzman and the entire Ministry of Health 13 months ago. I want to tell them something. I have cancer. I have one lung. I'm on chemotherapy and I see patients with COVID with no mask. And that's because I take prophylaxis. I take medicine to prevent. I just want to explain that right now there are 10 different treatments that could be used in the first 5 days, whether it's hydroxychloroquine, ivermectin, steroids, blood thinners, Luvox, colchicine, monoclonal antibodies. There are many, many options of how to treat a patient. However, the most important thing is to treat high-risk patients within the first 5 days. Now, regarding the vaccines, we have to look at it from 2 perspectives. One, is it safe? 2, does it work? And then number 3, do we need to use it? Those are all important questions. Now, these vaccines are not approved at all by the FDA. They have emergency use authorization. The average time it takes historically to produce a vaccine, to test it, to see if it's safe, and if it works, is 10 years. This vaccine was brought to human use after 9 months of development. The Pfizer CEO gave an interview and said that Israel is the biggest laboratory in the world. The WADA is, according to the CDC, 99.998% of children will recover from COVID with no treatment. COVID is safer in children than influenza virus. Why would I immunize children under the age of 18 with an experimental gene therapy that has only fakers around it? All I'm saying is, especially since the children all recover, there's no medical necessity for them to get an experimental treatment for no good reason. In my opinion, anyone who immunizes a child is guilty of crimes against humanity and mass murder, because the vaccinations have killed more children than COVID. According to the CDC in America, anyone who's under the age of 45 has a 99.95% chance of recovery with no treatment. Why would I immunize a demographic that has a near 100% chance, even the older people, of recovery? Why would I immunize anyone who had COVID and has antibodies?
They said that they understand that the vaccine reduces morbidity.
Sheka Gamira. Absolutely not. Explain. Yes, I will explain. So first of all, according to the VAERS system, which stands for the Vaccine Adverse Event Reporting System, which is a government system in America, there have been 5,000 deaths already from the vaccines. And there's a 2009 Harvard study that shows that only 1% of these events are actually recorded.
They say, they're asking also about fetus, about embryos. Do you have any information about this?
Yes, there's evidence coming out that there's, in the first trimester, or before 20 weeks, women that have been immunized have a 8 to 24% higher risk in miscarriage, spontaneous abortion.
The rest of the second trimester and third trimester pregnancies.
Way too early to know that. In America, we have 600,000 dead. We could have prevented 520,000 from dying. I thought we were done with Mengele, but now I see that the current Israeli government and Ministry of Health is a Gilgul of Mengele.
כן, רבותיי, דברים ברמה גבוהה, הסבר ברמה גבוהה, כל מילה מיותרת. מתוך 6,000 אנשים, רק 3 אנשים נפטרו. תבינו על מה אני מדבר איתכם. כל האנשים החלימו עם טיפול יעיל ובטוח, עם תרופות יעילות שקיימות מעל 20 שנה בשוק, בזיל הזול, שגם בישראל, תדעו לכם, בגל הראשון אנשים הבריאו עם הידרוקסיכלורוקווין ועוד כמה תרופות, אבל אחרי זה משרד הבריאות אסר להנפיק את התרופות הללו, ואנחנו נקדיש לכך שידור מיוחד בפני עצמו. אז הנתונים מראים שבאמת ילדים כמעט לא חולים, אז אין שום סיבה לחסן אותם, גם אם הם חולים זה סימפטומים קלים, ומי שמחלים הוא מוגן פי 13, על פי כל המחקרים, יותר ממי שמחוסן. אפילו מאדם שהוא מחוסן, הוא מוגן פי 13, אם כי שיש מקרים יוצאים מן הכלל, אבל זה הכלל, וזה דברים שכבר התפרסמו, והנתונים האלה כבר ידועים. עכשיו שימו לב, הורי ורבותיי, זה היה עדות של רופא לא משוחד, לא נגוע, שגרם לאנשים להיות בריאים אחרי שהם היו חולים. לא טיפול מונע, שמספרים לנו סיפורים על טיפול מונע, ועד נצטרך חיסון רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, וכן על זה הדרך, עד שאדם יקבל איזה דום לב, התקף לב, או שהוא ימות. לא, אנשים היו חולים והבריאו תוך כמה ימים. דונלד טראמפ, הרב קניאפסקי, ליצמן, ג'וליאני העוזר של טראמפ, ועוד הרבה אנשים. עכשיו אנחנו נראה, רבותיי, את הרב הגדול, חכם שלום כהן שליטה, גדול הדור, איך הסבירו לו את הנושא של החיסונים. שימו לב איך מסבירים לו, איך מדברים איתו. הרב שואל שאלות, כמובן שלא עונים לו, בטח שלא לגופו של עניין, ועל סמך זה מחליטים אם לחסן או לא לחסן. שימו לב, מוריי ורבותיי.
יש פה ושם מתנגדים, אבל אני חושב, כן, יש פה ושם אנשים שחושבים אחרת, ואנחנו יודעים, אתה יודע, מהמדע שזה עוזר.
יש אנשים שקצת חוששים,
זה מציל
נפשות, ובעיקר אנשים מפחדים. אבל שבוע שעבר היה פה הרב פירר, הוא הסביר שאין מה לחשוש מזה.
שמעתם, רבותיי? שבוע שעבר היה פה הרב פירר, והוא הסביר שאין מה לחשוש מזה. איך אין מה לחשוש מזה? על סמך מה הוא הסביר? על סמך מה, רבותיי, הוא הסביר שאין מה לחשוש מזה? והם אוכלים את הלוקשים האלה. אני לא מדבר על הרב שלום כהן. אוי ואבוי מי שידבר על גדולי ישראל. כל האנשים שיושבים מסביבו, כל העסקנים, אין לה לחשוש מזה. על סמך מה אתה אומר שאין מה לחשוש מזה? בדקת? עברו 10 שנים? איך אתה יודע את זה בכלל? שימו לב. תרופה מצוינת שמצילה אנשים. וכבר הרבה אנשים מתו והתמותה זינקה פעמיים, גם בינואר ובאוגוסט, סמוך למתן החיסונים. תמותה זינקה פי 5, והיינו מקום ראשון בעולם אחרי הבוסטר, למרות הבוסטר, גם בתמותה וגם בתחלואה. אבל תרופות יעילות ובטוחות שכן הצילו אנשים, זה לא, זה אין אישורים ואסור להנפיק את זה על פי משרד הבריאות. שימו לב.
מצילה אנשים, ממש.
יש השפעה חזקה מאוד לרבנים בעניין הזה של החיסון. כי זה דבר חדש, ובדבר חדש שאין עליו מסורת, מצפים לדעת תורה. לשמוע מה דעת תורה. אז אם אנחנו שומעים פה שדעת תורה היא שיש להתחסן.
מסכן בן אדם שאומר אינטרס שלו. מה שאומר זה מה שאנחנו שולחו. אומר לו, תגיד ככה.
אז זאת אומרת שאנשים, אם יש את החיסון, זה אנשים צריכים ללכת להתחסן?
בוודאי.
צריך ברכה לכל האנשים שמתחסנים.
שהחיסון יועיל בשבילם.
אמן, אמן, אמן.
שימו לב, הרב שואל, יש מתנגדים לחיסון הזה? אני לא מבין למה מתנגדים. עונים לו? לא. לא עונים לו. לא עונים לו אם יש מתנגדים, לא עונים לו למה מתנגדים, הוא לא מבין למה, הוא רוצה להבין למה, לא עונים לו, מספרים לו סיפורים שהיה הרב פירר ואמר שזה בסדר, שזה היה הרב פירר ואמר שזה בסדר, מה אכפת להם, הם בדקו, לא הרב פירר אמר, אז בסדר, הרב פירר זה ההורים ותומים, אם הוא אמר זהו, אי אפשר לחלוק, וממשיך הרב ושואל, יש מתנגדים, ואז הוא אומר, יש פה ושם מתנגדים. יש מעל 40,000 רופאים ומומחים ווירולוגים ואפידמיולוגים בעולם שמתנגדים. דוקטור רוברט מלון, מי שהמציא את הטכנולוגיה של החיסון הזה, אומר שהחיסון הזה מסוכן, והממשלות מסתירות מידע מהציבור, ולא צריך לחסן בריאים, ולא צריך לחסן מחלימים, ובטח שלא ילדים. והוא העיד בפני בית דין בניו יורק. הוא עיד בפני בית דין בניו יורק, ואסרו פסק דין חד משמעית לא להתחסן. זה אומר דוקטור רוברט מלון, מי שהמציא את הטכנולוגיה של החיסון הזה, mRNA. ואתם אומרים, יש פה ושם מתנגדים? כאילו זה כמה אנשים כאלה שלא צריך להתייחס אליהם. ויש פה ושם אנשים שחושבים אחרת. איזה אנשים שחושבים אחרת? המפתחים של הזריקה, של הטכנולוגיה, חושבים שזה מסוכן לכל האוכלוסייה. בלי בקרה. דוקטר פיטר אוטז, מומחה שפיתח בעבר, כבר ב-2002, שהיה COVID-2 בסין, שזה היה נקרא סארס. הוא פיתח חיסון נגד קורונה, והוא אמר, הפסקנו את זה כבר במעבדה, ראינו שזה לא טוב, אחרי כמה חודשים. הבעלי חיים לא הגיבו לזה בצורה טובה, וזה הגביר את הווירוס, והגביר מוטציות. כך הוא אמר. אז אתם אומרים, יש פה ושם אנשים שחושבים אחרת? זה התשובה שלכם? יש אנשים שקצת חוששים, קצת חוששים. הבאתם את האנשים האלה? הבאתם אותם לבית הדין? הבאתם לרב לשמוע את האנשים שקצת חוששים לפי השיטה שלכם? לא. אתם מדברים בשם הרב פירר, ואתם מדברים בשם האנשים שקצת חוששים, אין לכם יד ורגל בדבר, אין לכם מושג בדבר, ואתם באים ומאמינים באמונה עיוורת לרב פירר. הבנתם איך זה עובד, מוריי ורבותיי? לא יאומן כי סופר, ואז הרב שואל את שאלת השאלות, מה חוששים? שמה? שמה? מה חוששים? הם אמרו לו שזה יכול לגרום למחלות אוטואימוניות, הם אמרו לו שזה גורם להתקפי לב, לדום לב, לדלקות בשריר הלב, של קרום הלב, הם אמרו לו שנשים סובלות מווסת, מדימומים, דלקות ברחם, מפלות שקטות, אמרו לו על כל הבעיות האלה, על כל תופעות הלוואי? מה פתאום? הרב שואל, ממה חוששים? במקום לענות לו, במקום להגיד, בוא תשמע את האנשים הללו, בוא תזמן את האנשים הללו, תשמע אתה מכלי ראשון. לא, יש אנשים שקצת חוששים. שימו לב מה הם עונים, לא? זה בעיקר אנשים מפחדים. אבל הרב אמר, ממה חוששים? במקום לענות, ממה הם חוששים, אלה שהם חוששים, מה הם עונים לו? לא, יש אנשים שבעיקר הם מפחדים. ממשיך הרב ושואל, ממה הם מפחדים? והם לא עונים לו. אבל הנה, שבוע שעבר היה פה הרב פירר, הבנתם? הנה, זה התשובה. שבוע שעבר היה פה הרב פירר, ואין מה לחשוש מזה, ככה הוא אמר, הבנתם? אז הרב פירר הוא כבר יותר מה-FDA, הרב פירר כבר בדק את הדברים במשך 10 שנים, הרב פירר סותר את כל התופעות הלוואי שכבר אנשים משתפים ומדווחים כל יום במהלך כל היום מהבוקר עד הערב, אני באישית מקבל דיווחים וכן על זה הדרך. הרב פירר אמר אין מה לחשוש. הבנתם איך זה עובד רבותיי? עכשיו אנחנו נעבור, שימו לב, לפסק בית דין, בית דין מיוחד לגבי בירורי חיסוני הקורונה. ממש ככה הקדישו פסק מסוים רק לגבי העניין הזה של הקורונה, וזה פסק בית הדין, מוריי ורבותיי, אחרי שהם שמעו את העדויות במשך שעות ארוכות. שימו לב מה הם פוסקים, וכשיש כבר פסק בבית דין, זה כבר לא שבאו ושאלו גדולי דור, ככה בחדר סגור, בארבע עיניים, עם כמה מקורבים. פסק בדין, זה כבר נפסק בשמיים. שימו לב. לשאלת רבים, האם המצב השתנה לטובה בעקבות החיסון השלישי לקורונה? הננו להודיע שהמצב גרוע יותר. כל הזמן שומעים על אסונות של אנשים בריאים, שקיבלו חיסון שלישי ונדבקו בקורונה. ויש כאלה שנפטרו מדום לב אחרי החיסון, ויש שקיבלו אירוע מוחי אחר כך, רחמן הנטלן, ועוד בעיות קשות ומשונות. ולכן על פי ההלכה איסור חמור לכפות ולאלץ אנשים להתחסן על ידי מניעת כניסה למוסדות לימוד או על ידי פיטורים מהעבודה. וחזל החשיבו פגיעה בפרנסה כשופך דמים, כשפיחו דמים. כך מובא במסכת יבמות בדף הנחת עמוד שני, מסכת בבא קמא דף קופיותת עמוד ראשון. והועיל והתקשורת סלפת עובדות ומעלימה נתונים חמורים מהציבור, מוטל עלינו להודיע לציבור מהניסיון האישי שלנו שבסייעתא דשמיא ישנם תרופות וויטמינים שהוכיחו את עצמם כבטוחים ומעולים בוודאות לבעיית הקורונה, והתקשורת מעלימה זאת במכוון מידיעת הציבור. לכן על פי ההלכה ודאי שחובה להתרפות בדרך שהיא ודאי וללא תופעות לוואי כלל. והננו חוזרים ושונים שחלילה מלחצן את הילדים, כי מי יוכל לקחת אחריות על כל הנזקים שיבואו מזה חץ ושלום. וכך הם פסקו מוריי ורבותיי על החתומים, אנחנו נראה לכם, הרב צבי גרינרוז, הרב קאפ, ינון מלאכי, הרב יוסף בנימין ווסנר, וכן על זה הדרך. והנה עוד פסק, שימו לב, פסק בדין על סכנת חיסוני הקורונה. שימו למורה ורבותיי. לאור ההמלצה של הרשויות, אני אקרא את זה מהמסך השני, רואים את זה יותר טוב. לאור ההמלצה של הרשויות לחסן גם ילדים בגיל 12, הננו מעלים לפניכם בתכלית הקיצור מה שהתברר אצלנו בחודשים האחרונים, אחרי שעות רבות וארוכות של גביית המוני עדויות בגין נזקי החיסונים והשפעתם. הבנתם? אחרי שעות רבות וארוכות, לא סתם ככה בא איזה הרב פירר ומספר סיפורים, שהרשויות תלו את ירידת התחלואה בחיסונים, והנה עכשיו הם פרסמו שחצי מהנדבקים הם מחוסנים, ומצד שני מאידך, אחרי החיסון רואים תופעות לוואי קשות לאנשים ולאנשים בכל הגילאים, הן בגרימת מוות, הן בנזקים גופניים, הן בעיות לבבות, נורולוגיות, בדרגות חמורות שונות, בפגיעות נפשיות חמורות, השם ירחם. העדויות הנ"ל על סכנות החיסון הושמעו לפנינו על ידי רופאים בכירים, כונני מד"א והצלה ותיקים. כאשר במשך קביעת העדויות ישבו על שולחן אחד גם רופאים ידועים שהמליצו על החיסונים למבוגרים, לצד פרוטוקולים ונתונים רשמיים של נזקי חיסונים שהתפרסמו על ידי משרדי ממשלה שונים בעולם. המשכלה שלנו בנויה אך ורק על פי עדות בלבד כדת של תורה, כמובן עם ההוכחות הנדרשות והחקירות הנדרשות. ואף שלא נלקחו בחשבון את התחזיות האמורות על פי רופאים ומחקרים שונים בארץ, בארץ ישראל ובעולם כולו, שצופים תופעות לוואי חמורות בעתיד, כמו החשש הכבד להכרות, השם ירחם וישמור על כל בית ישראל, הפסק שלנו בנוי רק על המציאות המוכחת בהווה בלבד. אתם שומעים מוריי ורבותיי? זה, הם לא מדברים על מה יהיה בעתיד, זה רק על עכשיו. ומתוך זהירות ואחריות מורכבת, מתוך העמקה והעיון הנדרשים, עלתה בידינו המסקנה כדלהלן. הועיל ועל פי העדויות ששמענו, נזקי החיסונים הם בגדר מיעוט המצוי על פי ההלכה, זה דבר שכבר הוא יותר מרבע. כן? שיש דבר שהוא כבר יותר מרבע אחוז, זה כבר נקרא מיעוט המצוי. על כן, על פי ההלכה חייבים להיזהר מהחיסונים לקורונה, ובשום פנים ואופן, ובכל דרך שהיא, אין ללחוץ על אף אחד שילך לקבל את החיסון, ובפרט אלו שהחלימו מקורונה, ייזהרו במיוחד מלקחת את החיסון, כי להם החיסון מזיק יותר, השם ירחם. שמענו את טובי הרופאים, גם אלו שהם בעד החיסון, שהילדים אינם בסיכון כלל מהקורונה, ועד רבה החיסון עלול להזיק להם יותר, כמו ששמענו מכמה מקרים השם ישמור. ולכן על פי התורה איסור גמור וחמור להסכים לסייע לתת חיסון לילדים, ואוי להורים שיפגעו בילדיהם ויביאום למצב שלא יסלחו להם אם ינסקו מהחיסון בהכרות ונכות. השם יחם, אתם שומעים? אוי להם, אומרים הדיינים. אחרי שעות שהם שמעו עדויות, והם חקרו את כל הרופאים, גם נגד וגם בעד, כך בודקים הלכה, כך פוסקים פסק, בבית דין, וכל מי שיש בידו למנוע צעד זה, חייב לעשות כן, משום לא תעמוד על דם רעך, וזכויות רבות לדורות תלויים בו, וקוראים אנו לכל ציבור יראי השם, שירבו בתפילה ובתחנונים, שהקדוש ברוך הוא ישמור את עמו ואת ישראל, מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ונזכה לראות בישועת השם, והתרוממות קרן התורה וישראל, וכן על זה הדרך, מוריי ורבותיי, על החתום הדיינים שאמרנו מקודם, כולל הרב עובדיה יוסף, הנכד של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שראיתם מקודם בסרטון. עכשיו שימו לב רבותיי, מה אומר רבי אליעזר פאפו? רבי אליעזר פאפו היה פוסק גדול, יש לו גם שוט שאלות ותשובות, חסד לאלפים, מגדולי הדור, הוא קבור בבולגריה, היה קודש קודשים, יש לו ספר שנקרא פלא יועץ, והוא כותב את הדברים הבאים בערך זהירות, והוא מביא את הדברים האלה גם הלכה למעשה, בשוט שלו, החסד לאלפים. שימו לב מה הוא אומר. למה הדבר דומה? הוא מדבר פה על זהירות, לדבר ש99 רופאים אומרים עליו שאינו מזיק, ואחד אומר שיש בו סכנה ופיקוח נפש אם יאכל. זאת אומרת, בא רופא אחד ואומר שאם אני אקח את התרופה הזאת, או אם אני אוכל דבר כזה וכזה, יש פה פיקוח נפש. ומנגד, 99 רופאים אומרים שזה לא מזיק. למי שומעים? ל-99 או לאחד? אומר הפה ליועץ רבי אליעזר פאפו, מי פטי, מי הטיפש, שלא יחוש לסברה של האחד. רופא אחד דוחה 99 רופאים. הוודאי פשיטה, פשוט, שכל בר דעת יאמר, כל אדם שיש לו שכל, מה לי ולצרה הזאת להיכנס בספק סכנה, שב ואל תעשה עדיף. הבנתם מורי ורבותיי? אז יש לנו כלל בתורה, אחרי רבים להטות. זאת אומרת שיש מחלוקת בהלכה, פוסקים על פי רוב. אבל בעניינים של פיקוח נפש, פוסקים על פי דעת יחיד. לא פוסקים על פי רוב, כמו בהלכות ספק והלכות להקל שאמרתי בהתחלה. מפתי שלא יחוש לסברה, וכאן יש לנו רבותיי, לא רופא אחד מול 99 רופאים, יש לנו עשרות רופאים, עשרות רופאים, כולל הממציא של הטכנולוגיה הזאת, שמזהירים ואומרים לא לתת, בטח לא לילדים, לא למחלימים ולא לבריאים. שימו לב עכשיו מורי ורבותיי, אנחנו עכשיו נמשיך עם כל הנתונים. אנחנו עכשיו נראה רבותיי שמבחינה הלכתית יש בעיה מאוד מאוד חמורה עם משרד הבריאות ועם החוקרים שהמליצו לחסן מבחינת שוחד. אנחנו יודעים שכתוב בתורה השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, ולכן כל מי שלוקח שוחד הוא פסול לעדות, הוא לא נאמן, ואסור לסמוך על דבר וחצי דבר מהדברים שהוא אומר. שימו למוריי ורבותיי, שהמומחים שהמליצו ודחפו את החיסון השלישי במדינת ישראל, שלא מאושר על ידי ה-FDA, רק לבני 65 ומעלה בלבד, קיבלו מימון מפייזר, מחברת התרופות. שימו לב, מורי ורבותיי.
בשבוע שעבר פורסם בשיבה, הם פרסמו את המחקר הסרולוגי הגדול שלהם, שהוצא גם לראש הממשלה, והיה אחת הסיבות המרכזיות שבגללן מדינת ישראל קיבלה החלטה על מנה שלישית לקורונה, הראשונים בעולם, החלטה ששווה הרבה מאוד כסף לחברת פייזר. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, אתה מביא הערב מידע שהחוקרים שהובילו את המחקר הזה מקבלים מימון כספי מאותה חברת פייזר.
המחקר הזה הוצג לראש הממשלה בנט, וכמו שאמרת, הוביל אחד הדברים שהובילו להחלטה על מנה שלישית. אז הערב אנחנו מפרסמים לראשונה ששני החוקרים המובילים שחתומים על המחקר הזה מקבלים מימון כספי מפייזר למחקרים שלהם, כפי שתכף תוכלו לראות על המסמך של הכתב העת המוביל New England Journal of Medicine, ששם פורסם המאמר הזה. אז אתם תוכלו תכף לראות איפה פרופסור גילי רגב יוחאי, שהובילה את המחקר מטעם שיבה, מצהירה בפני כתב העת שמבקש לדעת אם יש ניגודי אינטרסים פוטנציאליים, שהיא אכן מקבלת מימון מפייזר, וכך גם פרופסור מרק ליפשיץ, שהוביל את השטאפ, את שיתוף הפעולה במחקר עם אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. בשורה התחתונה הם מקבלים מימון מפייזר, והציבור צריך לדעת את זה, כי אימון הציבור הוא קריטי. כך למשל גם מכון המחקר של קופת חולים כללית, שעושה מחקרים על החיסונים, ובראשו עומד פרופסור רן בליצר, ראש קבינט המומחים גם, מקבל מימון מפייזר למחקרים אחרים, המכון עצמו, לא בליצר באופן אישי כמובן. עכשיו, מה הבעיה עם זה, דני? תשים לב. הם מעדכנים את כתב העת המדעי שבו הם מפרסמים את המאמר, אבל הם לא מעדכנים את הציבור בישראל, וחבל, כי זה עלול לפגוע באמון של הציבור. ויש כאן גם חשיבות נוספת בחשיפה הזו, דני. מתחילת הטענה יש כל הזמן טענות שפייזר מממנת רופאים, מממנת מחקרים, והטענות האלה מוכחשות מכל וכל. אז הערב אנחנו מפרסמים, כן, רופאים שעושים מחקרים על החיסון אכן מקבלים מימון מפייזר.
אתם הבנתם, מורי ורבותיי, על מה מדובר? מקבלים מימון מפייזר, מודים בתקשורת, אחרי שאמרנו את הדברים כבר מספר פעמים בעבר, וקראו לנו קונספירטורים ופייק ניוז, היום הם מודים. היום הם מודים כי אין להם ברירה. עכשיו, שימו לב, מורי ורבותיי. נחשף, יועצי החיסונים של בנט קיבלו מסכורת מפייזר. לא יאומן. המומחים שהמליצו לראש הממשלה נפתלי בנט על מתן מנת חיסון שלישית בישראל מקבלים מימון כספי מחברת התרופות פייזר. שני החוקרים הובילו, קיבלו מימון על מחקרים אחרים, אך במערכת הבריאות זוהמים מדוע העובדה הוסתרה מהציבור. מה זאת אומרת? למה לא להסתיר מהציבור? גם ככה מסתירים מאיתנו כמעט את הכל. אז מה זה משנה עוד הסתרה אחת? ראשי המחקר שהוביל לחיסון שלישי מקבלים מימון מפייזר. זה היה בפריים טיים, מורי ורבותיי. אז הם פסולים לעדות, הם משוחדים. איך ראש הממשלה מקבל עדות ממי שמקבל כסף מחברת התרופות שיש לה אינטרסים? מדובר פה בניגוד אינטרסים בצורה בזויה ביותר, בצורה הגרועה ביותר שיכולה להיות. אם אנשים לא מבינים את זה, מורי ורבותיי, אז זה חמור מאוד. כן, זאת, פרופסור גילי רגב, שדוחפת לחסן ילדים. עכשיו אתם תחליטו אם להאמין לה ולהקריב את הילדים שלכם להיות שפני ניסיונות, לאישה הזאת שמקבלת כסף מחברות התרופות, והשוחד יעבר עיני חכמים, כולל רופאים, כולל פרופסורים, אפילו רבנים יכולים ליפול בשוחד, אפילו דיינים גדולי עולם. אז מי זה פרופסורים? מי זה רופאים? לא יאומן כי יסופר. והמומחית שהמליצה לחסן נשים בהיריון, הוא עסקה על ידי החברה שהיא מייצרת את החיסון. שימו לב, היא גם עבדה בפייזר. לא רק שהיא קיבלה מימון כספי, היא עבדה בפייזר. זאת האישה שרצתה לחסן את הנשים בהיריון, ובאמת זה מה שקרה, השם מרחם, מוריי ורבותיי. זה באמת מה שקרה. עכשיו שימו לב, לאישה הזאת, הפכפכה הזאת, איך היא מדברת על חיסון ילדים, שפעם לא צריך, פעם כן צריך, פעם לא צריך לדחוף, פעם כן צריך לדחוף. שימו לב לפיצול האישיות של גילי רגב, ותגידו לי אתם אם אפשר לסמוך על מילה אחת ממה שיוצאת לה מהפה. שימו לב.
אני חושבת שמאוד כדאי לדחוף, אני מסכימה לחלוטין, צריך לדחוף את ההורים עכשיו לחסן, כי אף אחד לא רוצה אחר כך להיכנס לכל מתווה הבידודים האינסופיים. ולכן אני מאוד חושבת שצריך, מסכימה לגמרי, ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים.
יש שתי שאלות בנושא של חיסון ילדים. האחת היא כמה זה נדרש בהיבט האפידמיולוגי של מיגור המגפה או של מניעת חזרת המגפה, וזה נוכחנו לדעת שזה לא חיוני.
צריך לדחוף את ההורים עכשיו לחסן, כי אף אחד לא רוצה אחר כך להיכנס לכל מתווה הבידודים האינסופיים.
לא חייבים לחסן את הילדים, וזו שאלה אחת. האם צריך את זה בשביל השאלה האפידמיולוגית בעניין של המגפה? והתשובה היא שלא.
ולכן אני מאוד חושבת שצריך, מסכימה לגמרי, ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים.
לא חייבים לחסן את הילדים, אני חושבת שבזה כולם מסכימים.
מסכימה לגמרי ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים.
זה יהיה מאוד קשה לרתום את בני ה-12 עד 15 או את ההורים שלהם שיתחסנו.
נכון, אז כרגע לא נורא, אני לא חושבת שצריך לא לחייב, אני לא חושבת שצריך לדחוף את זה.
אני חושבת שמאוד כדאי לדחוף, אני מסכימה לחלוטין, צריך לדחוף את ההורים עכשיו לחסן.
אני לא חושבת שצריך לא לחייב, אני לא חושבת שצריך לדחוף את זה.
אז מסכימה לגמרי ללחוץ על כל מי שיכול עכשיו לחסן את הילדים.
נו רבותיי, אז תגידו לי אתם אם אפשר לסמוך על מילה אחת שיוצאת לאישה כזאת מהפה, עבדה בפייזר, מקבלת מימון, החוקרים שהבילו לחיסון השלישי שלא מאושר על ידי ה-FDA, מקבלים כספים, משתיקים את זה, מסתירים את זה מהציבור, צריך לחסן, לא צריך לחסן, צריך לדחוף, לא צריך לדחוף, שקרנית ורמאית זה מה שאת, תתביישי לך, ועוד ראש הממשלה מקבל עצות, זה היועצים שלו, זה המומחים שלך, בנט. זה המומחים שלך, אנשים שלוקחים שוחד. מי שלוקח שוחד יתמוטט, אומר דוד המלך. מי שלא לוקח שוחד, לא ימות לעולם, אומר דוד המלך בתהילים במזמור תדבב. אנשים שלוקחים שוחד, הם יכולים להעיד, הם יכולים להביע דעה בכלל. ואנחנו מפיצים פייק ניוז. תתביישי לך, גילי רגב, ותתבייש לך, מיסטר בנט. מיסטר ראש הממשלה. שמרמה ומשקר בלי סוף, בלי סוף, שקרן זה כבר מחמאה. עכשיו נעבור לכוכב הבא, פרופסור יהודה אדלר, שראיתם מקודם שהוא מודה שבאים אליו הרבה אנשים אחרי החיסון עם דלקות, דלקות לא קלות, והוא ממליץ להם אל תיקחו את החיסון, יש בזה סיכון. שימו לב גם כן שבהתחלה הוא אמר לחסן את הילדים, אחרי זה הוא אמר לא צריך לחסן את הילדים, אין בזה שום הכרח, והיום הוא אומר צריך לחסן ואפילו בלי אישור של FDA. שימו לב לכוכב פרופסור יהודה אדלר, ותבינו רבותיי שאסור להקשיב למילה אחת לאנשים האלה, שום דבר, לא משנה מה הם אומרים, לא להאמין להם ולקחת בערבון מוגבל כל דבר שהם אומרים. שימו לב ותגידו לי אתם מה אתם חושבים על האדם הזה.
עלינו לחסן גם את הילדים. שמרו על הילדים הלא מחוסנים שלנו. הילדים הללו שחשופים לנגיף, לווריאנטים, ועלולים לסכן אוכלוסיות בסיכון ואף את עצמם. עלולים להיות פצצת זמן מתקתקת עבור כולנו.
הגזמתי, אבל לא רק אני, אבל במקרה הזה אני. נכון לעכשיו לאור התוצאות וחסינות העדר, מי שרוצה מהילדים שיתחסן, מי שלא, שלא יתחסן, לא לתת תו ירוק לילדים ולא תו ירוק לילדים, ילדים יכולים להיכנס לכל מקום.
מעניין, שינית את דעתך.
שיניתי דעתי, אני חשבתי שהילדים הרבה יותר חשובים, לפי הנתונים שהצטברו, הדבר אינו נכון.
עלינו לחסן גם את הילדים.
עכשיו אני רוצה להגיד לה משהו לגבי הילדים. תתפלי, אני אומר, הגזמתי.
באופן אישי, אם מישהו היה שואל אותך, הילדים, מן הסתם הילדים שלך כבר גדולים יותר, אבל היית מחסן אותם עכשיו?
אני לא בטוח שהייתי מחסן אותם עכשיו. אני חושב שמבחינתי זה ממש לא הכרח.
אז שימו לב רבותיי איך זה התחיל. עלינו לחסן את הילדים ומהר, וכאן הוא עמד ונזף בהורים שלא רוצים לחסן את הילדים. כך התחיל פרופסור יהודה אדלר. לאחר מכן הוא קרא לילדים שלנו פצצה מתקתקת, לא פחות ולא יותר. פצצה מתקתקת, בלי בושה. צריך להתבייש. אחרי זה הוא בא ואומר, תתפלי, אני אומר, הגזמתי, לא צריך לחסן ילדים, טעיתי, אני הגזמתי, לא רק אני, אבל במקרה הזה אני. ואז מה הוא אומר? אחרי שהוא אומר שהוא הגזים, זה לא הכרח לחסן את הילדים. הוא לא היה מחסן את הילדים שלו. הוא לא מבין מה הכרח. אז בהתחלה צריך לחסן, אחרי זה פצצה מתקתקת, אחרי זה לא צריך לחסן, עכשיו זה ממש לא הכרח, ועכשיו שימו לב...
אני בכלל לא הייתי מחכה לאישור, אם אתה שואל.
וואלה.
כן, אני הייתי מחסן את הילדים...
היית מחסן ילדים לפני אישור FDA?
מה, כן, כן, למה הם לא מקבלים חיסונים אחרים? ולכן אני ממליץ להורים...
לרוץ.
יכולים גם ללכת, אבל לחסן את הילדים...
כן, הבנתם איך זה עובד? לא צריך לחסן, כן צריך לחסן. הילדים פצצה מתקתקת, לא, אני הגזמתי. אחרי שהגזמתי, אפשר לחסן ילדים וגם בלי אישור FDA. נו, תגידו לי אתם, רבותיי, האדם הזה, אמין, האדם הזה שמתהפך כמו סטייק, אפשר להאמין למילה אחת שיוצאת לו מהפה, ואחרי שהוא מעיד בתור קרדיולוג, שבאים אליו הרבה חולים עם דלקות בלב, הוא אומר לילדים בגיל 5 עד 11, לכו תתחסנו. אחרי שהוא חוזר בו ומתהפך כמו סטייק, האדם הזה אפשר להקשיב לו, מוריי ורבותיי? כמובן שלא. עכשיו, אנחנו נראה דבר, רבותיי, חשוב מאוד, שבעצם ישנה את כל התמונה. אנחנו נראה שמשרד הבריאות לא אמין, ואסור לסמוך על מילה אחת ממה שהם אומרים, וברגע שרופאים משנים דעה, כמו שעכשיו ראינו עם פרופסור גילי רגב, פרופסור יהודה אדלר, ברגע שהם משנים דעה בקיצוניות, בלי להסביר גם למה, הם לא אמינים כבר. ואי אפשר לגבות מהם עדות, ואי אפשר לשמוע להם, בשום נושא, לאו דווקא בעניין הזה של החיסונים. אנחנו עכשיו נראה מה אמרו כל המומחים של משרד הבריאות בהתחלה, לגבי העניין של המסכות, האם צריך את זה או לא צריך את זה, איך הם התהפכו, ואז אנחנו נבחן את הדברים על פי ההלכה. שימו לב רבותיי.
אנחנו לא ממליצים בכלל לציבור ללכת עם מסכות. המסכות האלה יכולות להפוך להיות מצע טוב לווירוסים להמשיך ולגדול בהם. הן נרטבות, הן חמות, הן לא נכונות.
עכשיו כל האנשים האלה שמסתובבים פה גם באולפן, גם ברחוב עם כפפות ומסכות.
אני לא מציעה להם לעשות את זה. אני עוד לא חבשתי מסכה פעם אחת. המסכה וההיגיינה ושני המטר הם אלה שיכולים כרגע לעצור את ההדבקות. מה שצריך לעשות זה הריחוק. הריחוק, ואז אתה לא טוב. צריך מסכה. המסכות נועדו לאנשי צוות רפואי.
לאוכלוסייה הכללית מסכות לא יעילות, זה אפילו עלול להזיק. מי אמר?
אני. בנקודות אחרות אני יכול להגיד לך שהמסכות. נוצר כאילו מדחיפה שלי מלמטה שהגיעה עד למטה.
טוב, עובד עליי. סליחה שאני מגיב בית. זה דחיפה שלך?
כן. לא רק אני, גם ארגון. חשבנו שזה איזשהו משהו שבסוף היתרון עולה, ואני חשבתי את זה באמת, שיניתי דעתי.
העדויות המחקריות שיש לנו, היא שמסכות בציבור הרחב לא מורידות הדבקה.
אני סוחב טישו כל הזמן. אתם לא צריכים מסכות, זה מספיק.
אבל אז הגיע תפנית בעלילה.
אנחנו מבקשים מכם, אזרחי ישראל, את כולכם, לחבוש מסכות במרחב הציבורי.
ויש דרך בטוחה יחסית להגן על עצמנו ולהגן על אחרים, וזה באמצעות מסכות. אפשר פשוט לקחת חתיכת בד, שתי גומיות, ופשוט לחסות את הפנים.
בנושא המסכות יש דווקא אמירה מקצועית ברורה. אנשים שמסתובבים ברחוב, אין שום תועלת מוכחת בכל המחקרים שנעשו עד עכשיו, שעטיית מסכה, המסכה הכירורגית או מסכה אחרת, עוזרת באיזושהי צורה למנוע הדבקה. זה לא נחוץ, זה לא נכון. אפילו יותר מזה, יש האומרים שהחזקת מסכה כזו על הפנים אפילו מסכנת אותך. משום שמה המצב? אתה נמצא, מחזיק מסכה על הפנים, זה בעצם, תחשוב על זה, כמו צלחת פטרי רטובה שיושבת לך.
מדגרה
אתה,
שלך
מדגרה, היא דגרה. אתה כל הזמן נוגע, ואז אתה נוגע במסכה, ואתה מזהם אותה והיא צמודה לך לפנים, זה לא סביר. אל תלבשו מסכות כאלה, הן לא תורמות, זה לא מועיל, את המסכות האלה צריך לשמור לצוותים רפואיים בסטינג אחר לגמרי.
אתם שומעים הורי ורבותיי איך הם מתהפכים? עכשיו שימו לב, אחרי שהוא אמר שהמסכה לא רק שהיא לא יעילה, היא גם עלולה להזיק על פי כל המחקרים, שימו לב מה הוא אומר הורי ורבותיי, איך הם משנים דעה, זה כבר לא קשור לרפואה, זה כבר פוליטיקאים, זה כבר לא רופאים. שימו לב מה הוא אומר, אחרי שהוא אומר שהמסכה יכולה להזיק, והוא אומר אל תלבשו מסכות כאלה, שימו לב.
גם אחרי החיסון, ממשיכים עם המסכות, ממשיכים עם הזהירות, ונזהרים שלא להדביק אחרים.
דוקטור צוקה, אתה הבאת מסכה כדי להסביר לנו למה אסור להסתובב עם המסכות האלה.
נכון, למעשה...
תסביר את זה, כי אני נשבע לך אנשים בהיסטריה עם המסכות האלה, כולל כמה חבר'ה שאני מכיר פה בעבודה. כן מסכות, לא מסכות. לא מסכות, חברים, לא טוב. כאלה אנשים.
בדיוק כאלה.
קוש, כל מיני, תשימו לב. אני רואה שיש פה גם אחד, מישהו ישיר. אז אלה, אתם, יש לכם את זה, אני ראיתי ברכבים, אנשים יושבים לבד עם מסכה.
לא, לא בכדי ארגון הבריאות העולמי, למעשה בצורה חד משמעית, אמר שאין צורך אם אתה סך הכל מרגיש טוב, ואתה מסתובב לך ברחוב, או במקומות שבהם אתה לא חשוף לחולים, בין אם חשודים או מאומתים, אין שום סיבה לשים או לחבוש את המסכות האלה.
If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one.
מה גם שהן בהחלט יכולות להזיק, אנחנו צריכים לזכור ששימוש במסכות האלה זה כמו לשים משטח על הפנים. זאת אומרת, אם אתה לא דואג, אם אתה נמצא כל הזמן עם המסכות האלה, ואחרי זה נגעת פה, נגעת ביד, נגעת במעקה.
ונגעת במסכה.
שנייה אחרי מה אתה עושה, אתה מוריד את המסכה קצת, מדבר עם מישהו, מעלה אותה, ואתה למעשה הופך לאיזושהי צלחת פטרי שנמצאת על הפנים שלך.
אתה מסייע לנגיף להתקרב אליך יותר
בדיוק.
ויותר.
אז אולי זה טוב להפחיד דווקא לכיוון הזה, שבאמת שימוש במסכות שלא לצורך הוא למעשה מזיק. אפשר להגיד את זה אפילו די בוודאות, מזיק ולא מועיל.
כבר שלא התבלבלנו במסכות.
לא, לא, זה
ממש
אתם הבנתם על מה מדובר, מוריי ורבותיי, זה מזיק, זה לא מועיל, פרופסור בליצר אומר, זה כמו צלחת פטרי, מדגרה של חיידקים, אל תלבשו את זה, זה לא מועיל לכלום, על פי כל המחקרים וכן על זה הדרך, ארגון הבריאות העולמי בעצמו אמר, הודה בדברים, אבל משום מה החליטו אנשי משרד הבריאות, בגלל שארגון הבריאות העולמי שינה את דעתו במרכאות כביכול, פתאום שכן צריך, וזה כן טוב, וזה כן מונע, וזה כן עוזר, וכן על זה הדרך. אתם מבינים איך עובדים על אנשים בעיניים? עכשיו באים ואומרים, הנה, בזכות המסכות לא היית שפעת. טוב, אז אם בזכות המסכות לא היית שפעת, אז איך היית קורונה? מספיק לשקר ומספיק להאמין לשטויות, רבותיי, מספיק. עכשיו שימו לב, מורי ורבותיי, כשרופאים משנים דעה, מה אומר הרבי מלובביץ'? זכר צדיק וקדוש לברכה, עכשיו תקשיבו טוב רבותיי, ותסתכלו טוב טוב, הרבי מלובביץ' היה ממש כמו נביא, והוא כותב כך, אני אקריא לכם את דבריו, בספרו אגרות קודש, הוא כותב כך, שימו לבורי ורבותיי, לגבי הנקודה שראינו, על פרופסור גילי רגב, פרופסור אדלר, שמשנים את הדרך לגבי המסכות, ויש עוד הרבה דוגמאות, הוא כותב כך, הנקודה העיקרית, דעת הרופא מחליטה על פי הלכה כשמדבר בתור רופא מטעמי רפואה ופקולטה. בסדר? זאת אומרת, מה שכתוב בשולחן ערוך ובהלכה שחייב לשמוע לרופא, איזה רופא? רופא שאומר את הדברים שלו על פי הרפואה. שהוא אומר את הדברים על פי העדויות, על פי המחקרים וכן על זה הדרך. אבל אם אומר דעתו בתור מדינאי ופוליטיקאי, מטעמי פוליטיקה, שלדעתו מכריעים ומבטלים הטעמים הרפואיים, אז זה הפך פסק הדין השולחן ערוך, ואין דבריו נשמעים. זאת אומרת, אומר הרבי מלובביץ', ברגע שהרופא מתהפך, ולא אומר את הדברים באמת, מתוך ההלכה, מתוך הרפואה, מתוך המחקרים, אלא הוא אומר את הדברים כמו פוליטיקאי, וראינו שהפרופסורים האלה, כל מי שמקורא למשרד הבריאות, הוא פוליטיקאי לכל דבר, הם מקבלים הוראות מהממשלה, מהפוליטיקאי, הם לא אומרים באמת חוות דעת מקצועית רפואית נטו, לכן הם פסולים לעדות, הם משוחדים, מקבלים מימון מפייזר, הם משקרים, משנים את הנתונים, מסתירים עדויות, מתהפכים כמו סטייק, וממילא, הם לא רופאים, הם פוליטיקאים, ואי אפשר להסתמך על שום חוות דעת שהם אומרים לגבי שום דבר. עכשיו, שימו לב מורי ורבותיי, מה אומרת דוקטור שרון אלרועי, כמה פליטות פה לגבי חיסון הילדים שנפלט להם בשידור חי, שזה ניסוי על ילדים בלי בושה. שימו לב, דוקטור שרון אלרועי נפלט לה בטעות, אבל אין טעות, ככה בורא עולם רצה, שימו לב.
עוד המלצה אחת שלכם ברשותך, לאור העובדה שבעצם כמעט ואין תחלואת ילדים קשה, ברגע שיושרו חיסוני הילדים, שווה לחכות עם זה, או שהיית ממליצה לי לחסן את הילדים בכל מקרה? זו דילמה.
אז קודם כל זה ניסו, קודם כל זה ניסו, זה מצב מאוד מאוד מורכב.
קודם כל זה ניסו, זה מצב מאוד מאוד מורכב. תתביישי לך. ניסוי על ילדים, למה? על ילדים שהם בכלל לא חולים והם עוברים את זה, והשפעת יותר מסוכנת לקורונה? זה ניסוי, זה ניסוי. זה מאוד מאוד מורכב. זה לא מורכב, אבל כשמשקרים, שרון אלרואי, כשמשקרים, אז מגמגמים, ולפעמים גם נפלטים דברים שהקדוש ברוך הוא שם בפה, בשביל שאנשים ייזהרו מאנשים שקרנים כמוכם, ואנשי משרד הבריאות. עכשיו נעבור לכוכבת הבאה, פרופסור גליה רב, שאומרת בלי בושה שצריך לעשות ניסוי בילדים כמה שיותר מהר. שימו לב.
חיסנו גם קבוצות שלא מחסנים, שלא היו במחקר של פייזר. חיסנו אנשים בהיריון, חיסנו מדוכאי חיסון. אנחנו כאן במדינת ישראל, באמת עם החיסון הזה, עשינו באמת מבצע אדיר. חיסנו גם קבוצות שלא מחסנים, שלא היו במחקר של פייזר. חיסנו אנשים בהיריון, חיסנו מדוכאי חיסון.
אז זה שחיסנו נשים בהיריון אומר שצריך לחסן גם ילדים עוד לפני שיש אישור?
צריך לעשות את זה במסגרת. איזשהו ניסוי, איזשהו מחקר, צריך באמת לעשות את זה, וכמה שיותר מהר.
צריך לעשות איזשהו ניסוי, איזשהו מחקר, כמה שיותר מהר. והיא אומרת, חיסנו נשים בהיריון, חיסנו מדוכאי חיסון, זה אנשים שלא היו במחקר של פייזר. מה את באה להוכיח? את רק מוסיפה חטא על פשע. חיסנתם את כולם בלי בקרה, בלי אישורים, כי אנחנו מדינת הניסוי. תתביישי לך, כמה שיותר מהר, אה? השם ירחם, הורי ורבותיי, זה הרופאים המשוחדים, זה הפרופסורים הרמאים. עכשיו נעבור לכוכב הבא, פרופסור צחי גרוסמן, יושב ראש האיגוד לרפואת ילדים, שגם כן נפלט לו, באמצע השידור, ניסוי בטעות, הוא מנסה לתקן את עצמו, אבל אנחנו תפסנו אותו על חם, שימו לב.
אז חיסון הילדים נגד קורונה, בימים הקרובים איגוד התרופות האמריקני, ה-FDA, אמור לאשר מתן חיסוני פייזר לילדים, החל מגיל 12.
אז אם לגבי מבוגרים היו לנו המון המון אנשים עם חששות ועם פחדים, הרי כשמדובר בילדים, החששות שלנו עולים פי 8 או 9.
לא יודעים מה השלכות לטווח הארוך.
לא יודעים מה השלכות, ילדים נמצאים עוד בטרום שלב הפוריות, וכמובן כל החיים לפניהם. אז האם אנחנו יכולים להפקיד אותם בביטחון בידיים של החיסון?
אנחנו בטוחים שהתועלת של הניסוי, של הניסוי, של הניסוי, של החיסון הזה גוברת בהרבה.
תועלת של ניסוי גובלת בהרבה, ואחרי זה הוא תיקן את עצמו של החיסון הזה. השם מרחם, הוריי ורבותיי, אלה הרופאים, אלה המומחים, אלה היועצים, הם הרמאים הגדולים, שהשוחד מעבר עיני חכמים, וזה לא משנה אם זה פרופסורים, רופאים, דוקטורים, רבנים, אדמו"רים, את כולם! השוחד יעבר עיני חכמים, קל וחומר את הטיפשים. יזהרו רבותיי לא ליפול בפח של השקרנים האלה, שמנסים לחסן את הילדים שלנו, אף על פי שאין שום סיבה, אין שום סיבה לחסן ילדים. עכשיו רבותיי, אנחנו נראה ניגוד אינטרסים של דוקטור שרון אלרואי פרייס, שהיא בעצם עשתה מחקר לטובת פייזר לגבי היעילות של החיסון הראשון והשני. שימו לב רבותיי, היא הראש של שירותי בריאות הציבור, היא אחראית על בריאות הציבור, והיא במקביל משמשת כחוקרת לטובת פייזר על יעילות החיסון. זה כמו שראש הממשלה יהיה מבקר המדינה. בדיוק אותו דבר רבותיי, זה רק שתבינו ככה על קצה המזלג. שימו לב את הדברים, אנחנו נבחן את הדברים גם מתוך הוויקיפדיה של שרון אלרואי. שימו לב.
ככל שחולף הזמן מהחיסון השני, המוגנות של אותו אדם מחוסן הולכת ופוחתת. אנחנו ראינו עם הזמן, ככל שהצטבר יותר ויותר מידע, שאנשים שחוסנו בינואר היה להם סיכון פי שניים ויותר לחלות מאנשים שחוסנו במרץ וכן הלאה, והבנו שהמוגנות מהחיסון בעצם הולכת ויורדת.
כן, עכשיו לקורונה, עוד ועוד ישראלים מתחסנים במנה השלישית של פייזר, ביום, בלילה, בקופות החולים ובמרכזים מיוחדים. הישראלים הבריאים הם הראשונים והיחידים בעולם שמקבלים עוד בוסטר אחד מבלי שנעשה ניסוי מבוקר על יעילות ובטיחות. אנחנו בעצם הניסוי. אנחנו בעצם הניסוי.
אנחנו מעדכנים את המושג מחוסן.
שימו לב, זה